טוב, בשיעור הקודם שעסקנו בגזרה הזאת להחזיר את היד אחרי שהוא הוציא אותה, סיימנו בחלק שעובר לבעיה של רב ביבי. אז באמת אני אעשה את זה פה בקצרה, כי אני רוצה להיכנס בכל זאת לסוגיה של רב ביבי עצמו. זה בעצם מסתיים, או לא מסתיים, אלא מתחיל בהצעה לחלק בין הברייתות באופן זאת שמדברת על כך שהוא הושיט את היד מבעוד יום, דווקא שם יש יותר מקום לקנוס אותו שלא יחזיר את היד, בגלל שגם אם הוא שומט את החפץ, לא מחזיק מעמד שם עם היד כל השבת, שומט את החפץ, אין פה איסור חטאת, כי העקירה הייתה ביום חול. אבל אם הוא הושיט את זה בשבת עצמה, אז אין מקום לגזור עליו, בגלל שאם הוא לא יחזיק מעמד וישמוט את החפץ, אז הוא מגיע לאיסור, לחיוב חטאת. אוקיי, אז אחרי זה, אולי עוד הערה, שזה כתבתי לכם גם במייל, שלא הספקתי להעיר, למה באמת אם הוא לא מחזיק מעמד ושומט את החפץ, הוא חייב חטאת? נגיד שהוא הושיט את היד בשבת עצמה, חוזרים עליו להשאיר את היד שם עד מוצאי שבת, ואז הטענה היא שאם הוא לא יחזיק מעמד וישמוט את החפץ, אז הוא מגיע לחיוב חטאת. למה הוא מגיע לחיוב חטאת? הוא אנוס. הוא הושיט את היד בשבת פנימה, שהוא מנסה להחזיק מעמד, לא הולך, 24 שעות להחזיק את זה שם, אז הוא אנוס, כיוון שהוא אנוס, אז הוא פטור, למה אומרים שם?
הוא הכניס את עצמו למצב של האונס.
זה לא אונס, זה...
הוא הכניס את
היד שלו בחוץ.
תאימה כוונתו בסופו של דבר.
מה?
תאימה כוונתו בסופו של דבר, הוא הניח את החפץ איפה שהוא רצה.
נו בסדר, הוא היה נכון לעשות, הוא רצה לעשות את היד שם כמו שתתגיע לחכמים, אבל הוא לא יחזיק מעמד שם 24 שעות.
מי אמר שהוא לא יחזיק מעמד? אולי סתם נמאס לו.
מה?
רגע,
עוד אחת, אני לא מצליח לשמוע.
זהו, נראה לי שסתם נמאס לו, שהוא באמת לא מדבר על שנפל לו בטעות, אלא שנפל לו, הוא התעייף אז זה נפל לו, כאילו, כי הוא הפיל את זה, כי כבר אין לו כוח להחזיק.
נכון, אבל מראש לא אומר,
זה אומר שזה נפל לו.
אבל הוא הכניס את עצמו לאונס הזה.
אז מה?
פה באמת אפשר להגיד ככה, התפיסה הפשוטה היא, שהוא יצר לעצמו את הבעיה, הוא בישל את הדייסה, אז שיוכל אותה, זאת אומרת, הוא הכניס את היד לתוך ה... הוציא את היד לרשות הרבים בשבת, הוא ידע שיש פה איזושהי בעיה, עכשיו אומרים לו, תשאיר את היד בחוץ, לא יחזיק מעמד. היית צריך לחשוב על זה מראש, ולא להוציא את היד בכלל החוצה. מה קורה במצב כזה? אז אני אביא לכם אולי דוגמה, הזכרתי את זה שם בהערה, שהפניתי אתכם להערה שלי בסיכום, הגמרא במסכת שבועות בדף י"ח, הגמרא מדבר, זה הרשב"א מחדד את זה, אבל בעצם זה כתוב בגמרא. מה קורה? הרי יש איסור לקיים יחסי אישות בין בעל לאישה, מתי שהיא רואה אדם, כשהיא נידה, כשהיא זווה וכו'. עכשיו, יש תאריכים מסוימים או מועדים מסוימים, שבהם צריך בכל זאת לחשוש למרות שהיא לא ראה את האדם. כי זה מועד לזה שיכול להיות שהיא תראה אדם. זה נגיד בתאריך קבוע בחודש, או בפער זמן מסוים, כן, יש שלושה בעצם, שלושה מועדים שבהם צריך לחשוש שהאישה תראה אדם. מה זאת אומרת? הרי אם היא לא ראתה, אז מה הבעיה? הבעיה היא שיכול להיות שתוך כדי קיום היחסים, פתאום היא תראה אדם, ואז אתה מכניס את עצמך לאיסור קרת. וכיוון שכך, אומרים לך, אל תיכנס, כי פה יש חשש משמעותי שהיא תראה אדם, אז אל תקיימו יחסים. עכשיו, זה עצמו איסור דרבנן. קיום יחסים הוא איסור תורה, קראת, אבל כל עוד היא לא ראה את האדם, החשש הזה שמה היא תראה אדם, זה איסור דרבנן. עכשיו בא בן אדם ואומר, אני מצפצף על איסור דרבנן. לא מעניין אותי, אני שומר רק על איסורי דאורייתא, איסורי דרבנן לא מעניינים אותי. אז הוא קיים עם אשתו יחסים בתאריך המסוים הזה, והופ, התברר שהיא ראה את האדם, תוך כדי המעשים עצמם, אוקיי? מה קורה במצב כזה? אומרת הגמרא, לכאורה הוא אנוס. הוא אנוס בגלל שהיא לא ראה את האדם, מה הוא יכול לעשות? אומרת הגמרא, כן, אבל הרי הוא היה מוזהר מראש, כי חכמים אמרו לו שבתאריכים האלה יש סיכוי שתראה דם, בדיוק בגלל זה אסרו עליהם לקיים את היחסים. זאת אומרת, כן, אבל זה רק איסור דרבנן, במישור דאורייתא אני אנוס לגמרי. הרי זה רק איסור דרבנן, במישור דאורייתא היה מותר לי לעשות את זה. זאת אומרת שאני אנוס, עברתי על איסור דרבנן, אבל מבחינת האיסור דאורייתא אני אנוס לגמרי. אומרת הגמרא לא. בגלל שיש איסור דרבנן, ורבנן הרי עשו את האיסור הזה בדיוק בגלל החשש הזה, אז אתה לא יכול להגיד אפילו במישור דאורייתא שהיית אנוס. למרות שבאמת האיסור שעליו עברת הוא רק איסור דרבנן, במישור דאורייתא היה מותר לך לעשות את זה. אבל אחרי שחכמים קבעו איסור דרבנן, אז הקביעת האיסור הזאת היא בעצמה אזהרה, שים לב, זה יכול לקרות. אז אחרי זה אתה בא ואתה אומר, רגע, לא חשבתי על זה שזה יקרה, זה אונס. מה זה לא חשבת? חכמים אמרו לך זה יקרה. עכשיו נכון שכשחכמים אומרים זה רק איסור דרבנן, אבל יש לזה משמעות גם במישור דאורייתא. במישור דאורייתא אתה מפסיק להיות אנוס. אגב, אתה הופך להיות שוגג, לא מזיד. אתה הופך להיות שוגג, אבל אנוס אתה לא. אז יוצא של האיסור דרבנן שחכמים קבעו, יש השלכה במישור דאורייתא. אוקיי? זאת אומרת, בן אדם שהכניס את עצמו לתוך סיטואציה, למרות שזה היה רק איסור דרבנן, לא יכול אחרי זה להגיד, תראו, הייתי אנוס, מה לעשות? אותו דבר גם פה. אתה בעצם הוצאת את היד בשבת, יש בזה איסור, נכון? וגם ידעת מראש את ההלכה, או היית אמור לפחות לדעת מראש, כי אי ידיעת החוק לא פותרת. אז אתה היית אמור לדעת את ההלכה שאסור יהיה לך להחזיר את היד. אז מה אתה אומר? טוב, אני אוציא את היד, איסור דרבנן לא אכפת לי, ואחרי זה אני אשמור את היד שם. אופ, נפל לך, לא הצלחת להחזיק מעמד כל היום. אז אתה אומר, אני אנוס, מה לעשות? לא, אתה לא אנוס, כי אתה זה שהכנסת את עצמך למצב הזה. היית צריך מראש לחשוב על זה. מי שמכניס את עצמו למצב שהוא אנוס, אי אפשר להתייחס עליו כאנוס.
אבל זה לא אותה סיטואציה בכלל. הרי מי שגרמו לו להיות אנוס זה חכמים, כי הם לא מרשים לו להחזיר את היד, למרות שמותר להחזיר אותה.
גם פה הם גרמו לו באיסור הזה.
הם גרמו לו להיות אנוס. חכמים, הרי מותר להחזיר את היד, וחכמים קנצו את זה, אז הם גורמים לו להיות אנוס, שבסוף זה ישמת לו.
איסור נידה, התורה גרמה לו להיות אנוס, כי היא אסרה עליו לקיים יחסים עם אשתו נידה. מה זה קשור? חכמים קבעו משהו, והוא חייב לשמוע בקולם, והוא גם ידע את זה מראש. הוא ידע מראש הרי שחכמים אוסרים להחזיר את היד. אוקיי? אז מה? חכמים אומרים, מותר להם. מבחינת התורה, מה שחכמים אומרים מחייב, כמו מה שהתורה עצמה מחייבת.
אבל פה אני באמת שואלת, מה הרעיון של חכמים בסיפור הזה? הרי חכמים גורמים...
זה הגמרא שואלת, לא את שואלת. זה הגמרא שואלת. זה השלב הבא. השאלה, הגמרא עצמה דנה, בסדר, עכשיו בשיקול של חכמים עצמם, האם כדאי לגזור גזרה כזאת, כשאתה בסופו של דבר, מכניס את האדם למצב שבו הוא יעשה איסור דאורייתא? שאלה טובה, זה הגמרא עצמה שואלת. אני מדבר כרגע עוד על הרקע. הרקע לשאלה הזאת הוא, שבאמת מתקיים פה איסור דאורייתא, יש חיוב חטאת. ועל זה שאלתי למה, הרי הוא היה אנוס. אז הטענה שלי לא נכון, הוא לא היה אנוס, כי הוא הכניס את עצמו למצב הזה. אוקיי? זה אפשרות אחת להסביר את זה?
אפשר להגיד גם שבסופו של דבר הוא ביצע את מה שהוא רצה. התקיימה כוונתו.
אז מה?
אז אני לא יודעת אם יש פה אונס, זאת אומרת, יש פה מלאכת מחשבת.
לא, מה זה התקיימה מחשבתו? הוא השאיר את היד שם והוא באמת רצה לשמור את זה.
אה, אוקיי.
לא החזיק מעמד. אז זה, 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 אפשרות אחת להסביר. יש אפשרות אחרת להגיד שאנחנו לא, זה לא יהיה אונס. קשה לו, הוא לא מחזיק מעמד. אבל אם הוא היה ירא שמיים באמת, והוא היה מתאמץ, אם זה היה חשוב לו באמת, הוא היה מחזיק מעמד. אז אנחנו לא חוששים למצב של אונס. באונס באמת, אולי יכול להיות שהוא באמת יהיה אנוס. אפשרות אחרת מהקודמת, אני אומר. יכול להיות שבאמת באונס הוא יהיה אנוס, אלא מי? יש לנו איזשהו חשש שכיוון שזה יהיה קשה לו, אז הוא אומר, נמאס לי, אני זורק את החפץ וזהו. אז מבחינת הפטור של אונס, זה לא נקרא אונס. הוא יכול היה להחזיק מעמד, זה נסיבות מקילות אולי, אבל זה לא הופך אותו לאנוס. אז מצד אחד, איזשהו חשש שהוא לא יחזיק מעמד. מצד שני, אין הטענה שהוא יגיע עד קצה גבול היכולת, ובסוף זה באמת אונס. אלא הטענה היא שברגע זה יהיה קשה לו, אז הוא יגיד, אוקיי, נמאס לי כבר ויזרוק את החפץ.
אבל אני יכול להגיד.
מה?
הוא היה יכול להגיד גם נמאס לי, ולכן אני אחזיר את היד חזרה, ואני אעבור על איסור דרבנן.
זה עוד שאלה, עוד רגע אני...
למה שהוא יעשה איסור דרבנן, הוא יכול בעצמו.
עוד רגע אני אגיע להערה הזאת, זאת הערה...
וואו, שאלה מעולה. מה?
זה היה
באמת שהייתי עושה.
לא שומע.
זה מה שהייתי עושה, הייתי מחזירה את היד, מקסימום עברתי על איסור דרבנן, אבל לפחות לא הגעתי לאיסור דאורייתא.
שאלה טובה, עוד רגע נגיע אליה. עוד אנחנו נעסוק בה לא מעט. דבר, ניסוח נוסף יכול להיות, שהנקודה היא לא, זאת אומרת, אנחנו, הרי הגמרא אומרת, שחכמים לא יגזרו עליו אם הוא הושיט את החפץ בשבת עצמה. כי אז אם הוא ישמוט את החפץ, הוא יגיע לאיסור תורה. עכשיו, יכול להיות באמת שהוא אנוס. אפשרות שלישית אני מציע עכשיו. יכול להיות באמת שהוא אנוס, והוא לא יתחייב חטאת. אבל חכמים לא רוצים לגזור, כי חכמים לא רוצים ליצור את התוצאה הזאת, שתהיה פה עקירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים. הוא עצמו יהיה פטור, הוא אנוס. אבל אנחנו, עלינו יבואו בתביעות. אתם גזרתם פה גזרה שהביאה בן אדם להגיע לאיסור תורה. עכשיו עוד פעם, הוא עצמו מבחינת האשמה שלו הוא לא אשם, הוא אנוס. אבל העובדה היא שיהודי עקר ברשות היחיד והניח ברשות הרבים, זאת אומרת, קרתה פה התוצאה הבעייתית שהתורה הייתה רוצה למנוע. אז למה שחכמים יגזרו גזרה במקום שהגזרה הזאת תביא לאי קיום רצון התורה? ואז הטענה היא שיכול להיות באמת שבן אדם כן אנוס, נכון? זה נשמט מידו באונס ובאמת לא באים אליו בטענות. ועדיין יש פה נימוק למה חכמים במצב כזה לא ראוי להם לגזור. לא ראוי להם לגזור, לא כי הם מכשילים אותו באיסור, אלא שהם יוצרים בעולם את הדבר שאותו התורה רצתה למנוע. למרות שאף אחד לא אשם בזה. הבן אדם היה אנוס, מי שאשם בזה זה חכמים עצמם. אלה שגזרו את האיסור וגרמו לכך שבסוף בסוף תעשה פה פעולת תוצאה בשבת. גם ככה אפשר להבין, ואז זה באמת ניסוח שלישי.
אני רוצה היה להבין, זה קצת ניסיתי לחשוב על משהו שדומה, פשוט כדי לעשות השוואה. האם זה דומה למשל לזה שאסור להתגלח בחול המועד? כי ההנחה היא שלכולם יש זקן, ואז הוא לא ייכנס מנובל לחג, אבל היום כולם בחג נראים כמו אבלים. אז זה כאילו מהכוונה של התורה.
לא, לא כך מבין.
לא, אני מנסה להקביל כאילו למקרה אחר, פשוט כי קצת, לא יודעת אם הבנתי מה שאמרת. האם הכוונה היא שחזל יצרו מצב בעייתי, שבו בתוצאה שלו הם בעצם כאילו הם יוצאים הפוך מכוונת התורה?
כן. אוקיי. לא, בכל המועד זה על השולחן. שחכמים אסרו עליו להתגלח בחג, כדי לאלץ אותו להתגלח בערב החג. אבל שם ההנחה היא שכתוצאה מהאיסור הזה לא תיגרם הבעיה. למה לא תיגרם הבעיה? כי הוא יתגלח בערב חג.
לא, אבל אם יש לי כל המועד, כאילו, יש לי שבוע שלם.
אז ההנחה שלהם, אז התגלחו פעם בשבוע, זה לא נקרא בכלל.
אוקיי, אז זה לא אותו דבר.
אולי חכמים יצאו מתוך נקודת הנחה שהוא באמת יחזיר את היד. ועד הם אומרים לו, תשמע, זה שאתה מוציא, את תדע לך שגם אם תחזיר, זה הכנס כאילו, הכנס הוא שעברת על איסור דה רבנן, זה הכנס פה. אתה עובר פה על עוד איסור. והם לקחו בחשבון שבכל מקרה הוא יחזיר את היד.
אז
הרי הוא לא ירצה לעבור על איסור דה אורייתא.
מה הרעיון? בכל מקרה הוא עובר איסור דה רבנן, אז מה?
אז מה המשמעות של כנס כאן? מה זה כנס? זה לא כנס כספי. מה הכנס פה? מה הכנס בזה שאתה עובר על עוד איסור?
יוצאו אותו לטרטר אותו, שישאיר את היד שם ולא יחזיר אותה. מה זאת אומרת?
אבל הם יודעים שרוב האנשים לא יעשו את זה ובכל מקרה יפילו.
חוזרת לדיון הקודם, אמרתי שעוד נגיע אליו. זה פרשייה אחרת, עוד נדבר על זה.
כאילו, אני מנסה להבין את הסיטואציה, זו סיטואציה שמנותקת ממני, כי אני היום במציאות לא רואה בן אדם שמוציא את היד שלו ועומד כל השבת עם החפץ. קשה לי לראות סיטואציה. רוב האנשים יזרקו, החכמים חיו בסיטואציה אחרת, שאנשים יעמדו עם זה בחוץ.
רוב האנשים לא יזרקו, אלא כמו שאת, או לא זוכר מי העירה איזה קודם, רוב האנשים פשוט יחזירו את היד אחורה.
נכון, לכן, מה ראו פה חכמים? אני מנסה להיכנס לראש של חכמים, מה הם חשבו שיקרה, מה הרעיון של הכנס הזה?
מה שהם חשבו
שיקרה... חשבו שלא יוציאו את היד.
בדיוק. מה שהם רצו להשיג, זה שאדם בראש לא יוציא את היד, כי הוא יודע שהוא מסתבך, זה הכל.
כנס גדול.
אז זה מה שאני אומרת, שהוא יודע שהוא מסתבך, לא שהיד שלו תיתקע, כי זה ברור שהוא יחזיר אותה, אלא הוא מסתבך מזה שהוא עובר על עוד איסור.
נכון. אפשר, זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים לך, תשאיר את היד. נכון שתמיד יש לו את האופציה להחזיר אותה, אבל יש בזה איסור, זה תמיד הדילמה, נכון? הוא יכול תמיד, זה כמו שאומרים לבן אדם, אל תאכל עוף בחלב, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. בסדר, אבל בן אדם בא לו לאכול עוף בחלב, אז אני אעבור על האיסור דרבנן, ואני לא אגיע לאיסור דאורייתא. אנחנו אוסרים עליו מתוך איזושהי הנחה שהוא ישמור את האיסור הזה. זה נכון גם פה. טוב, אבל על זה עוד נדבר. מי אמר שהוא יציית להם? זה עולה גם בבעיה של רב ביבי. בבעיה של רב ביבי, נגיד שאוסרים עליך לרדות את הפת כדי שהיא לא תיאפה. עכשיו תחשבו על זה, הבן אדם מגיע לאיסור סקילה. יש מישהו עלי אדמות שיציית לאיסור הזה ולא ירדה את הפאנט. ויצא להורג, הרי אם הוא עושה דבר כזה, אז הוא פטור על אישפיות. זאת אומרת, אז לא יוצאו אותו להורג בגלל שהוא פטור על אישפיות. ואדם הכניס את עצמו במו ידיו לעונש מוות. אין דבר כזה, אף אחד לא יקיים את זה.
אבל סקילה זה לא משהו שקורה הרבה בפועל, נכון?
מה זאת אומרת, אתה לא צריך לקרוא...
יש קרט, אבל...
בשביל אדם אחד זה 100%.
לא צריך לקרוא, הרי אנחנו מדברים כשהוא ידביק פת בתנור, ומדובר שהוא מגיע לאיסור סקילה. זאת הסיטואציה, קורה פעם באלף שנה, אבל בפעם הזאת אני מדבר מה הדין, אוקיי? אז אומרים לי, בפעם הזאת, אומרים לו, עכשיו יש דילמה, רבי בי לא יודע, האם מותר לרדות או אסור לרדות. אז תוספות על המקום שואל, מה זאת אומרת, מישהו באמת ישמע בקולך? נגיד שאסור לרדות. מישהו ישמע בקולך ויכניס את עצמו לחיוב סקילה, שיהרגו אותו, אז הוא יעבור על איסור דרבנן וירדה את הפת. בסדר, אז על זה עוד נדבר.
מה קורה אם אני, לא יודעת מה, יש הפסקת מים ואני צריכה מים לתינוק ואני מוציאה את היד מהחלון כדי למלא כוס מים מהגשם?
לא הבנתי. אז מה
השאלה? אין לך מלכירה של אף.
מה, יש לי הכירה, אבל אני צריכה להחזיר את היד.
אם את גרה בקומות, אז אין לך את...
אם מחוץ לחלון שלך זה רשות הרבים, אם מחוץ לחלון שלך זה רשות הרבים, אז אסור לעשות את זה. עכשיו עוד פעם, אם התינוק שלך בסכנת נפשות, אז ברור שכן, פיקוח נפש...
אבל כל החלונות מעל עשר.
כן, לא משנה, רק אני אומר, היפותטית.
זה כאילו מקום פטור. זה מקום פטור, החלון.
כן, אבל זה הכל היפותטי. נגיד שאת נמצאת בקומת, בבייסמנט כזה, כן, יש חלון ממש בגובה הקרקע. בסדר, לא חשוב. בסדר, אני אומר, אם זה פיקוח נפש...
אבל החצר שלנו.
אם על כל האיסורים בגלל פיקוח נפש. אבל אם זה לא פיקוח נפש, אז באמת אסור.
אני מנסה קצת להבין את הראש של חכמים בכלל בנושא הזה של כנס, שהכנס הוא לא כנס כספי, נגיד שגנב או לא יודעת מה, אז יש לו כנס בתשלום על עונש על חטא שמשלמים איזשהו כנס. הכנס שכאילו עובר על עוד איסור, מה הכנס בזה? כאילו אני לא מצליחה להבין את הראש, למה הם חושבים שבן אדם בחר לעבור על איסור דאורייטה, אז או שהוא בחר לעקור ולהוציא החוצה, אז המחשב יהיה אכפת לו להחזיר. מה הרעיון של הכנס? זאת אומרת, למה בכלל לקנוס אותו? אסור להוציא את היד, מישהו הוציא, זה לא בסדר. למה חכמים מנסים למנוע משהו על ידי עוד איסורים?
קודם כל, ההנחה היא שאם יש יותר איסורים, זה כן, זה מרתיע את האדם מלעבור. זה כמו, גם במישור דאורייתא, אנחנו מוצאים בכמה מקומות שהתורה שמה על משהו שני להבים כדי להרתיע את הבן אדם. לדוגמה, הגמרא בתחילת פרק איזה הוא נשך במציע, שואלת למה צריך גם איסור נשך וגם איסור תרבית. כשמישהו מלווה לשני בריבית, אז עובר שני איסורים, נשך ותרבית. זאת אומרת, הגמרא, כדי לעבור עליו בשני להבים. זאת אומרת, העובדה שלפחות בזמנם הייתה, באמת היום זה סברה שלא כך קיימת, נדמה לי, אצל אנשים, אבל מה שבזמנם היה...
כמה היה אכפת להם?
איסור אחד כזה זה אני עוד יכול להרשות לעצמי, אבל אם זה שני איסורים, אני לא מסתבך עם זה. בסדר, לא, אפשרות אחת, אבל באמת, אני מסכים שהיום לא נראה לי שמישהו ירתע מזה שיש פה שני איסורי דרבנן ולא אחד. זה לא, אני חושב שהראש הבסיסי הוא שהבן אדם באמת ינסה להשאיר את היד בחוץ. זאת אומרת, זו הייתה ההנחה שלהם כשהם עשו את זה. או לחילופים, הם יגרמו לבן אדם בכלל לא להוציא את היד.
ברור שהבן
אדם... הוא בכלל לא ייכנס לסיטואציה, שזה בסדר גמור, זו המטרה.
נכון.
תמיד הכנסות האלה, המטרה שלהם זה שלא נצטרך לזקק להם. עצם קיומו של כנס גורם לזה שלא נצטרך לזקק לו. זה כמו, אני יודעת, נדמה שפעם הזכרתי את זה, הגמרא, המשנה במסכת ביקורים, המשנה אומרת שם, כשמביאים את הביקורים, אני צריך לקרוא את פרשת מקרא ביקורים. כן, הפסוקים האלה שדורשים בהגדה של פסח, הרמי עובד אביו. אז עכשיו המשנה אומרת שהיו רבים שלא ידעו לקרוא. או שלא ידעו לקרוא, או שלא ידעו את הפסוקים האלה, לא משנה, אבל לא יכלו להגיד את זה בעצמם. ואז הם תקנו כדי שאנשים לא יתביישו, רגע?
לא יודעים לקרוא.
לא, כדי שאנשים לא יימנעו מלבוא, שאנשים לא יימנעו מלבוא מחמת הבושה, אז תקנו שהכהן יקריא עבור הבן אדם, או יקריא לו והבן אדם יחזור.
לכולם.
אוקיי?
כמו ספירת העומר בבית הכנסת.
ואז השאלה, היא למה חכמים לא היו רגישים, כל החשש של חכמים זה שהוא לא יבוא, מה עם החשש מהבושה שלו, אם הוא כן יבוא, יהיה צדיק וכן יבוא. עכשיו הוא מתבייש. לזה אתם לא מודאגים. אתם מודאגים רק מזה שלא תתקיים המצווה, זאת אומרת, רק האינטרס של הקדוש ברוך הוא נמצא פה, לא הדאגה לאדם. כמו למשל ש... כשיש מחלוקת תנאים לגבי לחבול בגד אלמנה. כן, אם אני לוקח משכון, כתוב לא תחבול בגד אלמנה. זאת אומרת, אני לוקח משכון, אסור לי לקחת משכון, אם אלמנה לבתה ממני, אסור לי לקחת מן המשכון. אז שואלים שם, מה עם אלמנה עשירה? למה? מה הבעיה עם אלמנה עשירה? אלמנה עשירה לא צריכה את המשכון שאותו, נגיד שאני לוקח לה את כלי המיטה, אני לא יודע מה, יש לה כלי מיטה אחרים, היא עשירה, אז אין בעיה עם זה. אבל הגמרא לא מסבירה את זה כך. הגמרא אומרת, יש אולי באלמנה ענייה אסור ובאלמנה עשירה מותר, כיוון שמה שקורה באלמנה ענייה, אתה תצטרך הרי להחזיר לה, כי אין לה אימא לישון בלילה. ואז יחשדו בך שאתה נכנס לבית של אלמנה, גבר ואישה לבד בלילה בבית, אז יחשדו בך. ולכן בעצם אמרו שלא תיקח משכון של אלמנה ענייה. באלמנה עשירה אתה לא צריך להחזיר לה, כי יש לה דברים אחרים, ואז לא תגיע לחשד הזה, שאתה מגיע לאישה שם הביתה בלילה.
רגע, אז אם אישה הלוותה,
מה?
אז אם אישה הלוותה, אז היה מותר לה.
כן, לפי זה כן.
לפי התירוץ הזה.
נכון. אז עכשיו, אם עכשיו כמובן עולה אותה שאלה, תגיד, מה, החשש שלך זה רק הבעיה של הייחוד, כשהוא יגיע אליה בלילה? מה עם החשש שלא יהיה לה...
עם הלישון.
עם הלישון, כאילו החשש האלמנה הענייה הזאת תסבול. הנקודה היא שאם אתה, זאת אומרת, ברגע שאתה גוזר מהסיבה ההלכתית, לא תתעורר גם הבעיה האנושית. זה לא שלא היו רגישים לבעיה האנושית, אלא נגיד נחזור לביקורים. ברגע שאמרו שהכהן, זאת אומרת, לפני שאמרו שהכהן יקריא לבן אדם את הפרשה, והבן אדם היה צריך לקרוא בעצמו. מה היה קורה אם הוא לא יודע לקרוא? הוא פשוט לא היה מגיע, כדי לא להתבייש. אז אומרים חכמים, כדי לדאוג לזה שהוא יגיע, אנחנו נאמר לכהן שיקריא לו, ואז הכל בסדר. מה עם הבושה של הבן אדם? אין בעיה בבושה של הבן אדם. בגלל שאם הוא לא יגיע, אז לא תהיה בושה של בן אדם. אתה רק צריך לדאוג לזה שהוא יגיע. הבעיית הבושה ממילא לא קיימת. אז לכן אתה בעצם פותר את שתי הבעיות. ההתייחסות לבעיה ההלכתית, היא לא בגלל שיש אדישות לבעיה האנושית או המוסרית, אלא בגלל שהבעיה האנושית והמוסרית נפטרת ממילא. אוקיי? עכשיו, כאין זה אני רוצה בעצם לומר גם כאן. זאת אומרת, הטענה היא שקונסים אותו להשאיר את היד בחוץ, לא קונסים אותו שיהיה עוד איסור דרבנן. האיסור דרבנן השני מטרתו לוודא שהוא ישאיר את היד בחוץ. זה הנקודה. נכון, עכשיו עולה שאלה, אוקיי, הוא לא ישאיר את היד בחוץ, הוא פשוט ייקח אותה פנימה וזהו. בסדר, אבל הכנס בעצמו זה כנס של להשאיר את היד בחוץ. אני כאילו לא מוטרד מהאיסור דרבנן, אני מוטרד מהסבל, אני רוצה לגרום לו לסבל הפיזי, לא לעוד איסור דרבנן. אלא שצודקת חני, בסדר, זה מה שאני רוצה, אבל מה שהוא יעשה, הוא לא ישאיר את היד בחוץ, הוא פשוט יכניס אותה בחזרה פנימה, ואז הוא בסך הכל עבר על עוד איסור דרבנן. חכמים כנראה הניחו שברגע שהם קובעים על זה איזשהו סוג של איסור דרבנן, אז זה לא יעשה, או לפחות יש סיכוי שזה לא יעשה. למה לא? למשל, יכול להיות שההוצאה של היד לרשות הרבים, בהתחלה, אנשים לא מבינים שזה בכלל אסור. אבל אחרי שאנחנו קובעים כנס שאסור לך להחזיר את היד, זה דבר מפורסם, זה דבר משונה, שאתה צריך להישאר עם היד בחוץ. אז את זה כולם יודעים שהוא אסור. לכן על זה לא יעברו. לא מדובר פה בבן אדם שעובר ברגל גסה, על איסורי דרבנן, אולי הוא לא היה מודע לזה שיש איסור או משהו כזה, אבל האיסור הזה כולם יהיו מודעים, כי זה כנס שכל אחד מבין שכנסו פה, או משהו כזה, צריך לחשוב על איזשהו פתרון, אבל ברור שחכמים בראש שלהם ראו בן אדם שעומד עם היד בחוץ 24 שעות, זה באמת מוזר בעיניים שלנו היום, אני לא רואה מי שישאר עם זה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו עוד נגיע לזה גם בבעיה של רב ביבי, אז עוד אז נשאיר את זה בינתיים, נעבור הלאה.
זה כמו האיסור של מי שעולה על עץ בשבת, הוא צריך להישאר שם עד מוצאי שבת.
נכון, למרות ששם זה קצת יותר קל, נדמה לי שלהישאר על העץ כל השבת, עוד ניחא, אבל לעמוד עם היד עם חפץ בחוץ 24 שעות כשהיד פשוטה החוצה, זה באמת דבר...
שהוא גם לא מסוי, הוא ירדם באמצע
כאן. הוא לא, מה יקרה שם? זה די מטורף העניין הזה. טוב, לכן אני חושב שזה די ברור שהטירוף הזה נועד, זה... יש בכמה מקומות אפשר לראות שיש הלכות הצהרתיות. זאת אומרת, יש הלכה שבעצם באה לומר לך, עד כמה צריך להיזהר. אנשים לא, לא חושב שהם התכוונו מראש שאתה תישאר עם היד מושטת החוצה 24 שעות. אלא אמרו לך, תשמע, אם אתה תוציא אותה, אתה תצטרך להישאר איתה בחוץ. והתקווה היא שזה יגרום לך לא להוציא את היד בכלל. בסדר? כמובן, מי שמתוחכם, אז הוא יגיד, אני יוציא ואני אחזיר, ויהיה לי שני איסורי דרבנן במקום אחד. אני לא אשאיר את היד בחוץ 24 שעות. טוב, אז זה... זה לגבי החלק הסופי של הסוגיה הקודמת, ואז הגמרא אומרת שמזה שדחו את התירוץ הזה, או לא אמרו את התירוץ הזה כדי ליישב את שתי הברייתות, רואים מכאן שחכמים לא מוטרדים מזה. זאת אומרת, עקרונית הם היו מוכנים לגזור עליו להשאיר את היד בחוץ, ולא אכפת להם שהוא יגיע לאיסור דאורייתא. אוקיי? ואז מזה אולי אפשר לפשוט את הבעיה של רב ביבי, שחכמים גם אוסרים עליו לרדות את הפת, ולא אכפת להם שהוא יגיע לידי איסור חיוב חטאת אחר כך, או איסור סקילה, או חיוב חטאת, או משהו כזה, ואז הגמרא דוחה את זה, הגמרא אומרת שלא, והיא מעלה כל מיני אפשרויות ליישב את הברייתות באופנים אחרים, אולי אני אחזור על זה עוד טיפה, אחרי שאני אכנס קצת יותר לסוגיית מדביק פת בתנור, כי הדברים שם קצת נוגעים למה שאנחנו נדבר על הבעיה של רב ביבי. אוקיי. אז אני עובר עכשיו לסוגיה שלנו, שמדביק פת בתנור, והנקודה היא כזאת. יש פה, בסוגיה פה בעצם, כמו שכתבתי לכם בדף, עולים כל מיני אספקטים מכל מיני סוגים, באמת דברים שנוגעים לכמה עניינים מאוד יסודיים בהלכה. הגדרה של שוגג, דיני התראה, מה ההבדל בין שוגג למזיד, מה מכניס את עצמו לאונס, מה קורה עם מלאכות שנעשות ממילא, או כל מיני דברים, או גזרות שהאדם בוודאי לא יקיים, להגיד לאדם חטא כדי שיזכה חברך, הרבה מאוד אספקטים מעניינים עולים פה, לא לכל אחד נקדיש פרק בפני עצמו, אבל הם יעלו תוך כדי הדיון. אז קודם כל רקע לדברים, גמרא בדף קי"ז עמוד ב', אני משתף את הקובץ, הגמרא אומרת שמה לגבי מדביק פת בתנור, הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, שכח פת בתנור, וקידש עליו היום, מצילים מזון שלוש סעודות, ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם. וכשהוא רודה, לא ירדה במרדה, אלא בסכין. כן? לא להוציא את זה במרדה הרגיל, באופן הרגיל, אלא תעשה את זה עם סכין, באיזשהו שינוי. איני, שואלת הגמרא, באמת? ואתנה, דבי רבי ישמעאל, לא תעשה כל מלאכה. יצאת כי הצופר הוא רדיעת הפת, שהיא חוכמה ואינה מלאכה. אז אין איסור ברדיעת הפת, אז מה הבעיה? שירדה במרדה, מה הבעיה? אומרת הגמרא, כמה די אפשר לשינויי משנינן? אומרת הגמרא, לא, בכל זאת, אם אפשר לעשות את זה בשינוי, זה תמיד יותר טוב. מה פשר העניין? אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. אפשר היה להבין שבעצם איסור רדיעת הפת במרדה, כן? הגמרא בהתחלה חשבה שזה אין בזה שום איסור, זה מותר לגמרי, גם לא איסור דרבנן. ועל זה הגמרא שאלה, אז למה צריך לעשות את זה בסכין? תעשה את זה במרדה עצמו, מה הבעיה? אתה הגמרא, לא, יש בזה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן יש בזה. ואז אומרים לך, תעשה את זה בשינוי עם סכין ולא עם מרדה. אפשרות אחרת בעצם אומרת...
איך לומדים שזה איסור דרבנן?
מה?
איך אתה לומד שזה איסור דרבנן?
גם אני לא ראיתי איפה שזה כתוב.
למה צריך לעשות שינוי?
נכון.
למה אתה עושה שינוי? למה לא במרדה אלא בסכין?
לכבוד שבת, אני לא יודעת, להדגיש.
מה זאת אומרת לכבוד שבת? לא הבנתי, תרדי במרדה.
לא ייראה כעבודה, כל מיני אפשר להציג.
אז זה אומר שיש איסור דרבנן. אז לרדות במרדה זה בעייתי, איך שלא תקראי לזה. עובדה שצריך להימנע מזה, נכון? לעשות את זה בסכין ולא במרדה.
בעייתי, זה לא אומר שיש איסור דרבנן.
מה?
בעייתי זה לאו דווקא, זה צריך, אולי זה נכון, אבל צריך איזושהי סברה או הוכחה שזה אותו דבר.
מה זה אותו דבר? לא הבנתי, בעייתי זה איסור דרבנן, זה הבעיה. מה ההבדל?
יכול להיות בעיה אחרת.
כל שזה יזכיר לו להבא לא לעשות את זה.
לא מצא בסכין ולא במרדה, אני לא מבין. אין איסור, אז מה הבעיה? תעשי במרדה.
את כלים, לא יודעת, כלי מלאכה הם מוקצה, כי מרדה...
יש איסור, לא אכפת לי עכשיו איך שאת רוצה, אבל יש איסור. אגב, אם המרדה, אם רדיעת הפת מותרת, אז למה המרדה הוא מוקצה? מותר להשתמש בו, כי הרדיעה...
גם מחליפים איתו, אוקיי.
עניין של מוקסה זה בכלל לא עולה, אם זה מותר, אפשר להשתמש גם בכלי שמלאכתו לאיסור.
יש פה פשטות, יש פה איסור דרבנן, אבל אפשר היה להבין בשתי צורות. מה הגמרא שאלה, למה צריך בסכין תעשה במרדה? אפשר היה להבין שהגמרא בהתחלה חשבה שבמרדה אין אפילו איסור דרבנן, זה מותר לגמרי, אז מה הבעיה? אפשר היה להבין, לא, כולם ידעו שרדיית הפת זה איסור דרבנן, אבל פה יש מקום של מצוקה, יש מקום צורך, הפסד, הפת תישרף לי. וגם לא יהיה לי מה לאכול בשבת. במקום כזה, מותר לך תחילה לעבור על האיסור דרבנן, והגמרא השאלה, אז למה בכלל לעשות את זה בשינוי? לא בגלל שאיסור רדיית הפת אין בו איסור, אלא רדיית הפת יש בו איסור, אבל כאן מדובר בסיטואציה שיש אפסק כספי ולא יהיה לי מה לאכול. כאן אין איסור ברדיית הפת. לא שבאופן כללי אין. ועל זה אומרת הגמרא, ועל זה אומרת הגמרא, נכון, אבל גם במקום שיש לך הצדקה, כי יש פה איזשהו הפסד, אם יש לך אפשרות לעשות את זה בלי איסור דרבנן, אז תעשה בלי איסור דרבנן. אגב, אותה שאלה אפשר להעלות גם ביחס לרדיעה בסכין. כאשר אני רודה בסכין, יש בזה איסור דרבנן, או שזה בכלל מעשה מותר?
אם אני רודה בסכין, יכול להיות גם שאני אספוט את הסכין. כאשר אין צורך
כזה
נורא. זה מותר בדיעבד.
אז זה גם אסור.
זה מותר בדיעבד.
מה זה נקרא מותר בדיעבד? זה אסור או מותר?
לא, זה צריך להיות מותר, אבל השאלה
במקרה שאם זה מותר, אז מה החידוש? אז ברור שאתה עושה את זה בסכין, כי אין בזה שום איסור, מה הבעיה?
זה יהיה אסור, זה מותר, השינוי הזה זה רק בשביל אם זה באמת מציל את האדם, זה משהו
שהוא... לכאורה נראה שרדיעה בסכין יש באיסור. או כשאתה יש לך צורך והפסד ולא יהיה לך מה לאכול וכולי, אז אומרים לך, בכל זאת מותר לך לעשות את זה, ובלבד שתעשה זה בסכין, כי זה יותר קל מאשר במרדה. אוקיי? ואז בעצם יוצא מכאן שיש איסור דרבנן ברדיעה במרדה. אם אתה עושה זה בשינוי על ידי סכין, גם יש איסור דרבנן, אבל הוא יותר קל. ולכן אומרים לך, אם יש מצוקה שמאלצת אותך, לפחות תעשה את זה עם האיסור הקל. אפשרות אחרת לומר באמת שלא, להפך, באו להגיד לך שאיסור של רדיעה במרדה הוא אסור מדרבנן, ובמקום צורך גם אותו אל תעשה. תעשה את זה עם סכין, וסכין באמת מותר לגמרי, הנה חינמי. בסכין תרדה באמת, גם לך תחילה מותר, לא רק במקום צורך. מה שהחידוש פה זה לא שמותר בסכין, החידוש פה שאסור במרדה. ממילא תעשה את זה בסכין. אם ראיתם את הריטווה בסוגיה על רב ביבי...
זה לא רק זה פה. יש פה גם את העניין שזה למזון שלוש סעודות.
ולכן?
שיש פה דגש על, כאילו, על המטרה, על מה אתה עושה את זה, לכבוד שבת.
שלוש סעודות בשביל השבת.
לא, לא הבנתי. מצילים מזון שלוש סעודות, כי זה מה שמותר.
זה כל הסיפור.
תראה, אז אני אומרת, זה לא רק, כאילו, סתם לרדות את הפת. זה לרדות את הפת.
את רוצה לומר ש... את רוצה לומר שמפה מוכח שגם ברדיעה בסכין יש איסור מסוים. והתירו את זה רק בגלל הצורך. לא שרדיעה בסכין זה מותר לגמרי, כי אחרת היה יכול עם הרדיעה בסכין להציל כמה שהוא רוצה, לא רק שלוש סעודות.
נכון.
אם הוא כבר בין כה וכה עושה את זה בסכין, כי הרי זה מותר. זה לא לגמרי מדויק, בגלל שהגמרא, צריך להכיר את ההקשר של הגמרא שם, הגמרא שם מדברת על כאשר הבית שלי בוער.
כן.
האם מותר לי להציל מתוכו דברים? אומרת הגמרא שאסור. למה אסור? מה הבעיה להציל דברים? בגלל שיש חשש שמתוך שאני אהיה
לחבות,
אני אשכח ששבת היום אני אבוא לחבות את האש.
כן.
ואסור לחבות את האש בשבת. זאת אומרת, גם מעשים שמצד עצמם הם מותרים, כשאתה עושה אותם בהקשר של הצלה, לפעמים החמירו אליך לא לעשות אותם. ואז יכול להיות שפה, בגלל שאתה רוצה להציל את הפת, אומרת, תראה, אם אתה תתחיל להציל פה מאפייה שלמה, אתה בסוף תבוא לחבות את התנור בשבת. לכן אומרים לך, אל תציל יותר מזון שלוש סעודות, אבל זה לא בגלל שהרדיעה עם סכין יש בה איסור. יכול להיות זה מותר לגמרי, בהקשר אחר. אבל פה, כשאתה עושה את זה בהקשר של הצלה, יש איזשהו חשש שאתה תבוא, תתחיל, תשכח לגמרי ששבת היום ותכבה את התנור. לכן פה אסרו עליך אל עד מזון שלוש סעודות ולא יותר. אוקיי?
אוקיי, אני פשוט התייחסתי, נדמה לי שלא זוכרת עם תוספות או רשי, כן יש שם מישהו שמתייחס לעניין הזה של כבוד שבת ו... הנסיבות הספציפיות.
לא זוכר, יכול להיות.
אוקיי, בוא נסתכל על זה.
אני עובר עכשיו לרב ביבי. גופה באי רב ביבי. כן, רב ביבי הוזכר דרך אגב בסוגיה הקודמת, כאן שמים על השולחן את הדיון שלו עצמו. הדביק פת בתנור. התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו. כן, מדובר שהוא ידביק את הפת כמובן בשבת. מי שידביק את הפת מבעוד יום, אין, זאת אומרת, הוא לא יבוא לחיוב חטאת. כי גם אם הפת תאפה בשבת, גם אם הפת תאפה בשבת, גם אז הוא יבוא, הוא לא יבוא לחיוב סקילה, כי הוא הניח את זה עוד מבעוד יום. לכן הבעיה של רב ביבי מדברת כאשר הוא הניח את הפת בשבת עצמה, בתנור. ועכשיו יש חשש שכשהיא תאפה, הבן אדם יגיע לחיוב חטאת. אז האם התירו לו לרדות את הפת לפני כן?
עכשיו, כמו שכתוב פה, את בגלל שזה חטאת, אז זה אומר שהוא שם את זה בשוגג?
כנראה, ככה גם הגמרא אומרת בהמשך. אחרי זה נראה שמתקנים את זה, אבל הגמרא בהתחלה זה מה שהיא מניחה, כי מדובר פה על הדבקה בשוגג. אז הריטב"א,
מה? עלתה
לנו
שאלה למה זה יהיה אסור. כי זה לא אש כרופה וכתומה? זאת אומרת, הרי מותר לפני שבת להניח אוכל חי שיתבשם בשבת?
אבל אנחנו לא נניח בשבת עצמה.
בן דורסאי, לא חי לגמרי.
הוא הניח בשבת עצמה.
סליחה. לא, אוקיי.
הריטב"א כאן שואל...
אבל יש לי שאלה, רגע, סליחה, איך זה יכול להיות? כלומר, אם הוא הניח בשבת, נניח בשוגג, בסדר? זאת אומרת,
האש...
רגע. כלומר, האש עבדה בשבת.
מה הבעיה? הייתה
אש בשבת.
הוא לא הפעיל אש בשבת.
הוא הפעיל אותה בשבת.
האש דלתה מבעוד יום. עכשיו בא בן אדם ולוקח את העיסה הזאת, ומכניס אותה לתנור בשבת. אוקיי? הריטב"א כאן שואל, גוף הבאי רב ביבי ידביק פת בתנור משחשיכה וכו'. יקשו הראשונים, מהי היתר הצריך? איזה היתר צריך פה? דהה רדיעת הפת, חוכמה היא ואינה מלאכה. כדאית בפרק כל כתבי הקודש, הגמרא שראינו קודם, ואפילו איסור דרבנן נמי ליקה. טוען הריטב"א, גם איסור דרבנן אין ברדיעת הפת. דאמרינן הנתם, שכח פת בתנור וקדש עליו היום, מציל ממנה מזון שתי סעודות. וההנחה של הריטב"א היא, שאם היה בזה איסור, לא היו מתירים לו. אז תישאר בלי אוכל, זה לא פיקוח נפש. תאכל דברים אחרים.
אבל מדובר על זה שהוא הכניס לפני שבת, במעוד יום. והריטב"א מדבר על מבעוד יום.
נו, אז מה?
לא על שוכנים בשבת עצמה.
הרדיעה נעשתה בשבת. הריטב"א, למה מציל מן המזון שתי סעודות? הרי אם הוא ידביק את הפת בתנור לפני כן, אז זה אומר שהוא לא יגיע לחיוב סקילה, נכון? אז למה מותר לו לרדות? כי אין שום בעיה, כי אין איסור לרדות, זה הכל. אז אומר הריטב"א, אז אם ככה יוצא שזה לא איסור דרבנן שיתירו במקום צורך, אין איסור בכלל.
והוא לא הכיר את מסכת ראש השנה? הוא לא הכיר את מסכת ראש השנה שהתוספות מביא שכתוב שם שאסור לרדות את הפת?
לא הבנתי. ממש התוספות שאת מדברת שמה בתוספות בקופיות זיין? מה?
אבל גם
בתוספות... אתה פה ראיתי אותו, ראינו אותו גם בדף הקודם.
מה את רואה בתוספות?
בדף הקודם
שלי. כתוב שלא מעכבים את התינוקות מלתקוע, מה זה קשור לרדיעת הפת?
חוכמה ואינה מלאכה, זה אותו דבר בדיוק.
כן, אבל שניהם זה לא מלאכה. אבל בתקיעה יש איסור דרבנן, וברדיעה אין איסור דרבנן. חוכמה היא ואינה מלאכה, אומר הריטב"א, הכוונה שאין איסור דאורייתא. מה כן? אז לגבי תקיעה, אז אסרו על נגינה, שמא יבוא לתקן כלי שיר, או דברים כאלה. אבל ברדיעת הפת לא אסרו, וזה מותר לגמרי, כך טוען הריטב"א. ואז הוא אומר, ויש שתרצו, דעת דקטני התאמו כשהוא רודה לא ירדה במרדה, אלא בסכין, כדי שיעשה שינוי, אבל במרדה איסור הדרבנן איקה. מה התירוץ הראשון? שרדיעה במרדה, יש איסור
דרבנן,
אם תעשה את זה בסכין, שאתה עושה את זה בשינוי, זה כבר מותר לגמרי. אבל במרדה יש איסור דרבנן. ומה שהתירו לך לרדות מזון שתי סעודות, זה בסכין, זה לא במרדה. במרדה באמת אסור אפילו אם ידבקת מבעוד יום. כי הרדיעה עצמה במרדה היא איסור דרבנן. אבל בסכין התירו לך, כי בסכין אין איסור בכלל. אז זה האופן הראשון שראינו בגמרא, הריטב"א מניח פה, שבסכין אין בכלל איסור. לא שזה איסור דרבנן יותר, אוקיי? ובמרדה יש איסור דרבנן. אינמי, אומר הריטב"א, כן, ומדובר כאן כשאין להם סכין ברשות היחיד, אז הם צריכים לרדות במרדה. אינמי, התמיתירו לכבוד שבת בפת אפויה. שמה באמת יש איסור דרבנן.
איסור לסעודות.
התירו את זה רק בגלל שהוא צריך את זה לכבוד שבת, לא שאין איסור. אבל אם לא, אין את השיקולים של הצורך, של בגלל שבת, אז יהיה איסור דרבנן. אבל אחר שרודה אותה עד שלא תאפה, דלג הכבוד שבת, הרי פה הוא רודה אותה לפני שהיא נאפת. הוא יוכל לאכול, נכון? הוא רודה את הבצק כשהוא עוד חי. כי אם הבצק כבר נאפה, אז הוא עבר את האיסור, עבוד לו. אלא אני רוצה, אני שואל, האם מותר לו לרדות את זה לפני האפייה, כשזה עוד בצק חי. במצב כזה זה לא רדיעה לכבוד שבת, כי הוא לא יאכל את הבצק. אז אם ככה הרדיעה היא איסור דרבנן. ואז אפילו בסכין יש איסור דרבנן. אתם רואים? ואיסור דרבנן איקה אפילו בסכין. בניגוד לתירוץ הקודם של הריטב"א. אלה בדיוק שתי האפשרויות שהעליתי כשקראתי את הגמרא בקי"ז. הריטב"א פה בשני התירוצים בעצם הולך בשתי האפשרויות שאמרנו, או שאין בזה בכלל איסור, או שיש בזה איסור, אבל במקום שאתה צריך את זה לצורך שבת, תראו. טוב, עכשיו זה רק הערה בסוגריים. עכשיו מתחילה הגמרא ללבן את ה... לברר את, ה... את, ה... את השאלה של רב ביבי. אמר לרבך בר אביי לרבינה, איך היא דמי? איך מדובר כאן? אילה אם הבשוגג ולא ידקר לי, כן, מדובר שהוא ידביק את זה בשוגג, כי אם חיוב חטאת אז זה כנראה שוגג. עכשיו, הוא לא נזכר אחר כך, אז למה ניתירו? אז מה זה נקרא, התירו לו לרדות או לא, הוא לא רוצה לרדות, הוא לא יודע שהוא עבר איסור. הוא לא נזכר בזה שהדבקה זה דבר שהוא אסור, הדבקת פת בתנור. זאת אומרת שהוא יכול להגיע ל... לאיסור פה. אז אם ככה, אז לא שייך לשאול את השאלה האם יתירו לו או לא יתירו לו, אין פה מי שמתלבט. הוא לא יודע שהוא צריך לרדות. אלא לאו, דהדר ואידקר. אלא מה? מדובר שהבן אדם אחרי שהוא ידביק את הפת בתנור, פתאום הוא נזכר, רגע, רגע, שבת היום ואני הולך לעבור על חיוב חטאת, אמור להתחייב חיוב חטאת. עכשיו הוא רוצה לרדות, ועל זה שאל רב ביבי, האם מתירים לו או לא מתירים לו. אומרת הגמרא, מי מחייב? במצב כזה הוא לא מתחייב חטאת. והתנן, כל חייבי חטאות אינם חייבים, עד שתהיה תחילתן שגגה בסופן שגגה. יש כלל שאתה חייב חטאת אך ורק אם היית שוגג לכל אורך התהליך. אבל אם באמצע התהליך אתה נזכרת והפכת למזיד, במצב כזה אתה לא חייב חטאת. אוקיי?
למה? אני רוצה לשאול למה הוא הפך למזיד באמצע התהליך, הרי זה כבר היה, זה כבר אנוס, זה לא מזיד.
לא, מה זה מזיד? הוא יודע עכשיו שיש פה איסור, הוא לא שוגג.
הוא אבל הוא לא מזיד איסור. גם.
אה?
הוא גם לא מזיד.
למה? הוא מזיד לגמרי.
זה שהוא לא מוציא את זה?
לא.
אבל רק באמצע...
הפת נאפת מכוחו והוא יודע שהיא נאפת. את רק שואלת למה לא נקרא לו אנוס, כי מה שהוא לא רודה זה בגלל שחכמים אסרו. אותה שאלה ששאלת בה... בחלק הקודם של הסוגיה. אז אנחנו נתייחס לזה עוד מעט.
לא, זה לא מה שאני שואלת.
אלא?
הרי את הפעולה שהוא הכניס את הפת פנימה, הוא עשה את זה בשוגג.
נכון.
אוקיי? עכשיו הוא נקרא שזה אסור, אבל אז לא משנה רגע מה חכמים אמרו, בוא נניח שאפילו היה אסור בכלל להוציא את זה. את הפת, נגיד שאפילו זה היה אסור דאורייתא. בפועל ברגע שהוא נזכר, הוא כבר לא מזיד, כי הוא... עכשיו לא עשה כלום ברגע שהוא נזכר.
את אומרת ש...
הוא לא מזיד, אבל הוא מזיד.
אז הוא מתחייב סקילה עכשיו?
את אומרת...
עוד פעם, הוא לא שוגג במובן הזה שהוא יודע. את אומרת, הוא לא אשם. דיון אחר, אני לא מדבר על...
לא, חני אומרת, לדעתי, חני, את אומרת שמכוח השוגג נאפתה הפת.
נכון.
זה שהוא נזכר באמצע, זה לא מכוח...
אבל יש כלל שלכל אורך התהליך הבן אדם צריך להיות שוגג כדי להתחייב חטאת. אם בחלק מהתהליך הוא היה מזיד, מזיד במובן הזה שהוא לא שוגג, הוא יודע מה שקורה פה, הוא לא מתחייב חטאת. לא קשור לשאלה אם הוא אשם. השאלה אם הוא אשם זאת שאלה אחרת. האם הוא אשם בזה? כי חכמים אסרו עליו לרדות, אז זה נאפה על כורחו. יכול להיות שהוא לא יהיה אשם, אבל זה לא אומר שהוא לא מזיד. הוא מזיד, לא
אשם. אבל מזיד ויודע זה לא אותה הגדרה. אני שואלת, יודע, מי שיודע ועושה, אז הוא מזיד, אבל מי שיודע ועכשיו הוא לא יכול לעשות כלום, למה הוא הופך למזיד?
בצרכינו כאן מזיד פירושו יודע, בסדר? זה ההגדרה, אין טעם להתעסק בסמנטיקה. בהקשר הזה מזיד פירושו יודע, זה הכוונה. לשאלת האשמה אני לא מתייחס עכשיו. אני מתייחס כרגע לחיוב חטאת. בסדר? בגבי חיוב חטאת, אתה צריך להיות מישהו שלא יודע לכל אורך התהליך. צריך להיות שגגה מההתחלה ועד הסוף. שאלת האשמה היא שאלה אחרת. אז הגמרא אומרת, אלא, אז לכן זה לא יכול להיות. אומרת הגמרא, אלא במזיד קודם שיבוא לידי איסור סקילה מבעלת. השאלה לא הייתה על שוגג, היא הייתה על מזיד. והשאלה אם הוא ידביק את זה במזיד, והוא ידע כל הזמן. עכשיו הוא רוצה לרדות את זה כדי לא להיכנס לחיוב סקילה, לא חיוב חטאת. השאלה אם יתירו לו או לא יתירו לו. זה כמובן משנה את הגרסה בבעיה של רב ביבי, כי רב ביבי מדבר על חיוב חטאת. אז הגמרא פה כנראה אומרת, אולי הגרסה לא הייתה מדויקת, התבלבל לכם פה משהו, הוא דיבר על מזיד, על שוגג אין פה מה לדבר. ואז הגמרא אומרת, רגע, אבל יכול להיות שבכל זאת מדובר בשוגג, והוא נזכר באמת באמצע, אמר רב שאלה לעולם בשוגג, ולמה נתירו לאחרים? מדובר שהוא שוגג, סליחה, הוא לא נזכר באמצע, הוא היה שוגג לגמרי, ואז הוא עומד להתחייב חיוב חטאת, אז שאלנו למעלה, אז מה יש להתיר? הוא לא יודע בכלל שצריך לרדות, הוא לא מודע לעניין. ואתה אומר, כן, אבל אחרים שרואים את זה, האם מותר להם לרדות כדי להציל אותו מחיוב חטאת? ואז הגמרא דוחה את זה. מה?
ולהכניס את עצמם
לאיסור דרבנן. כן, ואז הגמרא דוחה את זה ואומרת, מתקיף לרב ששת, וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך?
אני חושבת שאולי צריך להוסיף, שכנראה בן אדם לא נמצא בשטח, כי אחרת אני לא צריכה לעבור על האיסור לרדות את הפת, אני יכולה פשוט להגיד לו.
לא, אבל אם תגידי לא, אז הוא לא חייב חטאת.
אם תגידי לו, הוא יהפך משבת.
אני מצילה אותו מהחטאת, הרבה יותר בצורה פשוטה.
אני
אמרתי לו. אני אמרתי לו מהחטאת, אבל לא מהאיסור. עוד רגע נראה. אבל יכול להיות שהוא לא בשביל.
זה כן. אבל אנחנו רוצים להציל אותו מחטאת.
אז תראית מה, לצורך...
לא, לא בטוח.
טוב, הדיון עכשיו נגיד שהוא לא בשטח. בסדר? עוד מעט אני חוזר לזה.
זהו, אני יודעת
על מה. תרף נראה, תרף נראה. אז בכל אופן, הנקודה היא שלא מאפשרים לו להציל את האדם מחיוב החטאת. אגב, מה אם מזיד במצב כזה? האם אדם אחר יכול לרדות את הפת כדי להציל את השני מחיוב סקילה?
אז בהמשך הוא אומר שבמיטה כן, הוא נותן שם דוגמה שאם זה להציל אותו ממיטה יהיה מותר.
איפה, בגמרא? איפה יש את זה
בגמרא? כן, בהמשך היה שמה ש...
אבל שם לא, ברור, אין לי דבר, אדם עצמו או אלה
אחרים? אדם עצמו, אדם עצמו, אדם עצמו, זה הגמרא הבאה, אלא אמר רב אשי, לעולם במזיד, ואימא קודם שיבוא לידי איסור סקילה. כן? חוזרנו חזרה לתירוץ הקודם, כי העסק הזה לא עובד. בשוגג זה לא הולך, בין אם הוא נזכר, אז הוא לא חייב חטאת, אם הוא לא נזכר, אז מדובר על אחרים, ואחרים לא אומרים להם לחטוא כדי להציל אותי, לכן אין אופציה של שוגג. הדיון של רב ביבי נעשה רק במזיד. ואז הגמרא מסכמת, רב אחא ברי דרבא, מתני לה בהדיא, אמר רב ביבי בר אביי, ידביק פת בתנור, יתירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אוקיי? אז זה כתוב במפורש שבעצם הבעיה הייתה על סקילה, הייתה טעות בגרסה, בבעיה כפי שהובאה למעלה. אבל פה במסקנת הסוגיה, כמו ששאלתי אתכן בדף, יש פה מקום להתלבט קצת. רשי כותב, בעדיה, רשי אומר סקילה, ובלשון פשיטותה ולא בלשון בעיה. מתני רב אחא ברי דרבא, מילתא דרב ביבי. כן, הרי פה זה רב אחא ברי דרבא, רואות? בגמרא. כן. רב אחא ברי דרבא אומר בשם רב ביבי בר אביי שהתירו לו, שהדיון הוא על, דיון, על, על איסור סקילה, אוקיי? ויותר מזה, הוא אומר...
זה לא היה בלשון שאלה, אלא זה היה בלשון אמירה.
נכון, הוא הביא את זה בתור דין, לא בתור איבעיה. לכן אני חושב ש...
זה גם... מה? כאילו זה גם שונה ממה שהיה כתוב בהתחלה, שהייתה שאלה במפורש, אם מותר או לא מותר.
כן, כן, גולה.
כאילו יש לו שינוי מהותי של מה שכתוב, גם באיסור וגם בשאלה.
לא, אני לא בטוח ששינו את הגרסה, אני לא בטוח שרב אחא ברי דרבא טוען שרב ביבי בכלל לא התלבט, רב ביבי אמר. אלא רב אחא ברי דרבא אומר שמה שרב ביבי התלבט, אני אומר שמותר לרדות. לא בטוח, הוא לא יודע, אפשר כך, אפשר כך. לא בטוח שהוא משנה גם את העניין האם זאת הייתה איבעיה או הייתה קביעה מוחלטת. אבל בתוספות פה כותב לא כך. בתוספות פה כתוב מתני לה בעדיה אית ספרים דגרסי באי רב ביבי. ומתני בעדיה בבאי דרב ביבי איסור סקילה. מה זאת אומרת?
יש גרסה שהוא שאל...
זאת אומרת, בעצם, לא ברור, עוד פעם, גם בתוספות לא לגמרי ברור למה הוא מתכוון, אפשר היה להבין שרב אחא ברי דרבא מביא את זה בלשון בעיה, בדעת רב ביבי, לא בשום פשיטות. ואפשר היה להבין שבכלל אין פה את רבך ברי דרבה. אלא הטענה היא שרב ביבי עצמו, כן, רב ביבי עצמו בעצם העלה את הבעיה הזאת ביחס לאיסור סקילה ולא לחיוב חטאת. ואז יוצא שהשאלה בעצם נשארת בספק, אין פשיטות בסוגיה. נכון?
כן.
אנחנו בסך הכל מתקנים את הבעיה של רב ביבי למזיד במקום לשוגג. אבל אין פה איזושהי אמירה ומה הדין בסוף? לא יודע?
אבל יש אמירה.
נשאר בספק.
למה גמרא בכלל, אם אני חושבת שלשאלה הזאת אין תשובה.
נכון.
ממה התחלנו? אם היה תשובה, היינו יכולים לענות מהברייתא הזאת.
לא, עוד פעם, לפי רש"י, מסקנת הגמרא היא שמותר להציל. הגמרא מסיקה מסקנה הלכתית. לפי תוספות, הגמרא רק מתקנת את האיבה משוגג למזיד, אבל אין פה אמירה הלכתית. אז יוצא להלכה שלפי רש"י, מסקנת הגמרא היא שמותר להציל במזיד. ולפי תוספות, אין מסקנה בגמרא. הבעיה נשארת בעינה.
זה כמו שאנחנו משאירים אותו עם היד בחוץ. אין מסקנה לא, אבל כן, אותו דבר.
שמה, גזרה זה גזרה, זה לא קשור. לא הבנתי.
אני אומרת, אם היינו גוזרים על זה שהוא, כן, הוא מוציא בשבת את היד, ואנחנו גוזרים עליו לא להחזיר אותו בחזרה, מה אנחנו קוראים לו? שהוא בסוף כן עלול לזרוק את זה ולהתחייב מדאורייתא.
לא, אבל הגמרא שמה כבר אמרה שאי אפשר ללמוד את הסוגיה פה מהסוגיה שם. אין קשר בין הסוגיות, זה שני דברים שונים. הגמרא פה, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, שזה לא רק הבדל גרסה בין רש"י לבין תוספות. השאלה מה מסקנת הגמרא? את לפי רש"י יש מסקנה לגמרא, לפי תוספות אין מסקנה לגמרא.
נראה גם שאם זה, גרסה אומרת אמר את זה, אז יוצא שהשאלה שלו הייתה לא על הסקילה, אלא על החטאת. ואם הוא, כן? האם השאלה שלו היה על החטאת, אז יוצא שעל הסקילה הוא כן חושב שמותר לו.
או שאסור, כי הוא עשה את זה במזיד, יש פה צדדים לשני הכיוונים.
כן, לא, אבל מזה שאנחנו מחליטים אם זה קביעה לגבי, אם זה קביעה לגבי סקילה, זאת אומרת, הוא יודע מה עושים במקרה של סקילה, אבל הוא שואל לגבי חטאת, והפוך. אם הוא שואל לגבי סקילה, אולי לגבי חטאת,
לא, אבל לגבי חטאת אנחנו ראינו כבר שאי אפשר לשאול, הגמרא עצמה אמרה, לגבי חטאת זה יורד
מהפוך. אולי זה רב ששת אומר, אבל אולי רב ביבי לא חשב.
אין פה רמז לדבר הזה. הגמרא שללה את האפשרות של הספק הזה לגבי שוגג. זה לא בא בחשבון. הספק היה לגבי מזיד. השאלה אם הספק נפשט או לא נפשט, זה מחלוקת רש"י ותוספות. אוקיי? עכשיו אני שואל...
אני ממש מתנצלת שאני עוצרת, כי אני פשוט לא הבנתי את העניין בכלל. אני לא הבנתי... אני לא יודעת, שאני קוראת את הגמרא, זה ברור לי שיש פה מסקנה. והמסקנה היא שמותר אם זה במזיד. אני לא מצליחה להבין איך אפשר ללמוד אחרת מהגמרא.
את קוראת את הגמרא לפי הגרסה של רש"י. אבל תוספות
יש מסקנה אחרת. אז מה הגרסה של תוספות? לא הצלחתי להבין.
אי צפרים דה גרסי, ביי רב ביבי, ומתני בהדיה בביי דה רב ביבי, איסור סקילה. זאת אומרת, הגרסה הולכת ככה לפי תוספות, אני חוזר לגמרא. רב אחא ברי דה רבא, מתני לה בהדיה, ביי רב ביבי, אני קורא עכשיו לפי גרסת התוספות, ביי רב ביבי ברבאי, התביק בת פתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, או לא התירו? נקודה. זה הגרסה לפי תוספות. אוקיי? צריך להתרגל לזה שהגמרא כפי שהיא מופיעה לפנינו, היא בדרך כלל גרסתו של רש"י. לא רק בסוגיה פה, באופן כללי. לא בסוגיות. לכן הרבה פעמים, כשמקשים על הרמב״ם למשל מהגמרא, אנשים לא שמים לב שבהחלט יכול להיות שלרמב״ם הייתה גרסה אחרת בגמרא. הגמרא שאותה אנחנו מכירים, הגמרא שמופיעה לפנינו, היא בדרך כלל הגרסה שהייתה לרש"י. אנחנו כולנו תלמידים של רש"י בהקשר הזה, אבל ראשונים אחרים יכול שהייתה להם גרסאות אחרות בגמרא.
אתה יכול רגע לחזור על הגרסה של תוספות? אני לא הבנתי איפה היא שונה בגמרא, מאיפה היא...
תפתוח סימן שאלה.
סימנתי את הגמרא, אני קורא את זה שוב. עכשיו אבל אני מכניס פה את הגרסה של תוספות. רב אחא ברי דרבא מתני לה בהדיה, ביי רב ביבי, לא אמר רב ביבי, ביי רב ביבי, בר ביי, הדביק פד מתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, או לא התירו?
סימן שאלה כאילו בסך?
סימן שאלה, כן, ביי, ביי זה איקשה.
פשוט חוזרים על המימה של רב ביבי, בלשון היא ביה. אתה יודע, רק במקום חטאת, כותבים סקילה. זה היה ההבדל. אבל זה עדיין היא ביה, זה לא נפשט. והאמת שמהריתמוס של הסוגיה, נראה כמו תוספות, לא כמו רשי. כי הגמרא לא רומזת פה שרווחה ברי דרווה בא גם לפשוט את השאלה. רווחה ברי דרווה בסך הכל בא רק להגיד שהשאלה הייתה על סקילה ולא על שוגג, נכון? מבחינת מהלך הגמרא. מבחינת מהלך הגמרא, מה אנחנו מצפים? אם לא הייתם קוראים את ההמשך, הייתם קוראים רק רווחה ברי דרווה, רווחה ברי דרווה, נקודה. שלוש נקודות. מה הייתם מצפות שיבוא?
תשובה.
לא, מה פתאום, הפוך. אלא אמר רב אחא, אלא אמר, תראו הקטע קודם בגמרא, אלא אמר רב אשי, לעולם במזיד, ואימא קודם שיבוא לידי איסור סקילה, נכון? רב אחא ברי דרבה מתני לה בעדיה, מה הכוונה? רב אחא ברי דרבה לא רק מעלה את דברי רב אשי בתור אפשרות או תירוץ, זאת הייתה הגרסה שלי אצל רב ביבי עצמו. זאת אומרת, הרב אחא ברי דרבה בא לתמוך בדברי רב אשי. רב אשי העלה את האפשרות שלו רק מכוח שיקולים הגיוניים, כי בשוגג זה לא בא בחשבון. אז אומר רב אשי, טוב, כנראה רב ביבי דיבר על סקילה, לא על שוגג, על מזיד. אוקיי? אומר לו רב אחא, אתה לא צריך לעלות השערות. אני אומר לך, הגרסה בדברי רב ביבי, שזה היה סקילה ולא חטאת. זאת אומרת שרב אחא הגיע כאן כדי לתמוך בתזה שהעלה רב אשי, לא כדי לפשוט את השאלה, אלא כדי להגיד שהשאלה עסקה במזיד ולא בשוגג.
אבל זה שסיימו, שהגמרה מסיימת עם זה, זה ברור שהאפשרות של חטאת ירדה מהפרק?
כן.
או שזה נשאר, כי אם זה חטאת, אז בכלל אין שום תשובה.
חטאת ירד מהפרק.
כאילו רק בגלל שהגמרה, בעצם הסוגיה מסיימת עם זה?
כן.
עם המזיד?
כן.
כי אף אחד לא מדבר פתאום על חטאת, זהו זה.
כי זה ירד, אי אפשר להסביר את זה בחטאת. כן, זה בדיוק הנקודה. אז יש מסקנה, שימו לב, לפי הקריאה הזאת, אני אומר, תוספות הוא פשט הגמרא, דווקא לא רש"י. כי כשקוראים את הגמרא בפשיטות, אז רב אחא לא בא לפשוט את השאלה, רב אחא בא לתמוך בדברי רב אשי, שהשאלה הייתה על מזיד ולא על שוגג, זה הכל. לכן כתוב, רב אחא בעד רבה, מתני לה בעדיה. זאת אומרת, מה בא רב אחא לומר? שמה שאתה רב אשי מעלה בתור השערה, אני אומר לך שככה שנינו בפירוש, אני מכיר את הגרסה ככה, שמדבר על סקילה ולא על חטאת. אבל אין פה שום מילה על זה שהוא גם הולך לפשוט את השאלה.
אבל אם בן אדם מתחרט, למה שלא ייתנו לו? לא אותו דבר כמו הבן אדם עם ה...
אנחנו נצלה בסברה, אנחנו עוד לא נכנסנו לזה, בינתיים קראתי את הגמרא. זה מה שהגמרא אומרת. מה הסברות, למה יתירו, למה לא יתירו, נדבר. אבל זה מה שהגמרא אומרת. אוקיי? עכשיו אני שואל שאלה נוספת. אני חוזר, בעצם הגמרא, מתוך המהלך שלה אפשר להסיק עכשיו, אני רוצה עכשיו לכתוב את השולחן ערוך. אוקיי, לכתוב את ההלכות שיוצאות מתוך הגמרא. אז יש פה כמה אפשרויות. מדובר פה על מדביק בשוגג, מה הדין, האם יתירו לו לרדות או לא, בשני מקרים, בין אם הוא נזכר אחרי שהדביק, ובין אם לא נזכר. אם לא נזכר, השאלה אם יתירו לאחרים. אם נזכר, השאלה אם יתירו לו. ובמזיד, השאלה אם יתירו לו לרדות כדי להימנע מאיסור סקילה. אז בואו נתחיל לעבור על מקרה-מקרה, ונראה מה יוצא מהגמרא. לגבי מי שהדביק פת בשוגג, ולא נזכר.
נו, אז אין בעיה
פה. האם יתירו לאחרים לרדות כדי להציל אותו מחטאת?
לא.
חד משמעית לא. כי לא אומרים לאדם לחטוא כדי שיזכה חברך, נכון? זה הגמרא אומרת. אז יש מסקנה הלכתית לגבי מי שהדביק פת בשוגג. זאת אומרת, הגמרא אומרת, בשוגג לא יכול להיות שרב ביבי דיבר, כי שם ברור שלא יתירו לאחרים לרדות. אז אנחנו מכאן כבר, כשאני כותב את השולחן ערוך, אני כבר יכול להוציא מפה דין. בגמרא זה מוצג רק כבירור על מה דיבר רב אשי, אבל מתוך זה אני יכול גם ללמוד מהו הדין. הדין זה שאם הדבקת בשוגג, אף אחד לא יכול להציל אותך מהחטאת, אם לא נזכרת. עכשיו, מה קורה אם הוא נזכר? והוא עצמו רוצה לרדות, לא אחרים.
אז הוא לא יחטא. אז הוא לא יחטא. הוא לא יכול להחטאת, כי תחילתו בשוגג וסופו...
אני לא שואל מה את חושבת, רותי, אני שואל מה הגמרא אומרת.
אני אומרת, תחילתו בחטא, בשוגג וסופו במזיד, אז הוא לא חייב.
איפה כתוב את זה בגמרא?
בסברות שמעלים.
לא, אני לא
רואה. הם אומרים.
הגמרא אומרת, בפשטות הגמרא אומרת,
שאי אפשר להעמיד...
למה אי אפשר להעמיד שהוא נזכר באמצע? למה הגמרא אומרת שאי אפשר להעמיד שהוא נזכר באמצע?
כי אז הוא לא חייב
חטאת. אז הוא לא חייב חטאת, אבל מישהו אמר שאסור לו לרדות, או מותר לו לרדות, יודע? אפשר להתלבט האם מותר או אסור לו לרדות. רק בלשון רביבי, רביבי הרי אומר שהספק הוא האם יתאימו לו לרדות כדי להינצל מחטאת. חטאת אין כאן. אבל השאלה אם מותר או אסור לרדות, לא יודע, שאלה פתוחה. יכול להיות שמותר לרדות, יכול להיות שאסור לרדות, לא יודע. נכון?
אבל אם אין כאן חטאת, אז מה, יש כאן סקילה?
מה, לא שומע?
אם אין כאן חטאת,
כן.
אז יש כאן סקילה?
אז יש כאן מה?
סקילה?
לא, לא.
לא, לא, כי זה שובד.
אין חטאת ואין סקילה.
לא, אבל זה מזיד.
לא.
אבל יש כאן איסור.
אמרנו שאם זה מזיד, אין חטאת.
אז זה חזרנו למה שאמרתי.
לא, אבל הוא מזיד בשובד.
הוא מזיד במובן הזה שהוא לא שוגג, הוא לא חייב חטאת. כי הוא יודע. הוא לא אשם, כשהוא הדביק הוא היה שוגג. ברור שאין פה חיוב סקילה. רק אין פה גם חיוב חטאת, זה לא חטאת ולא סקילה.
השאלה אם יש כאן איסור.
או, זו השאלה הגדולה. כי פה עולה ההתלבטות ששאלתי אתכם גם בדף.
כן.
אם אני קורא בגמרא, שבעצם אין פה חטאת, ולכן אין שאלה, ברור שלא יתירו לו. כי למה להתיר לו? הרי הוא לא ניצל מחיוב חטאת, אין פה חיוב חטאת. ואז אם אני קורא את הגמרא כך, פירוש הדבר שהמסקנה היא שבסיטואציה שהוא נזכר לא יתירו לו לרדות. למה? כי אין סיבה להתיר, הוא לא מתחייב חטאת. אבל מה זה מניח? זה מניח שההיתר כדי לחסוך לו את הכסף, לא כדי להציל אותו מעבירה. כי הרי עבירה בשוגג יש לו גם אם הוא נזכר. להפך, זאת עבירה אולי אפילו קצת יותר חמורה, כי הוא את החלק השני הוא כבר עושה בידיעה, לא בשגגה, נכון? הרי אין הבדל בין אם הוא נזכר ולא נזכר מבחינת חומרת העבירה שהוא עובר. זאת עבירה בשוגג, ברמת חומרה מסוימת, אבל יש פה איזשהו סוג של עבירה. עכשיו, אם יתירו לו לרדות כדי להציל אותו מהעבירה, אז מה זה משנה אם יש חיוב חטאת או אין חיוב חטאת? עבירה בשוגג יש פה כך או כך. אז היה צריך להתיר לו לרדות גם במקום שהוא נזכר, כדי להינצל מהעבירה. נכון זה לא ניצל מחטאת, אבל הוא ניצל מהעבירה בשוגג. אז אם אני קורא בגמרא, שהגמרא אומרת, במצב כזה שהוא נזכר, לא התירו לו, כי אין חיוב חטאת. אז פירוש הדבר, שלמה באמת, למה נועד ההיתר של הרדיעה?
בגלל העונש.
כסף.
הרב, הרב, אפשר לדייק את זה מעוד משהו.
רגע, רגע, שנייה, אני רוצה קודם כל להסביר את זה, כדי שלכולם יהיה ברור. זאת אומרת, אם אני אומר, שבמקום שיש חיוב, שבמקום שבו הוא נזכר באמצע אין חיוב חטאת, ולכן לא, ברור שלא יתירו לו לרדות. אז על זה לא שייך להסביר את רב ביבי, מה הוא מתלבט, פה ברור שלא יתירו לרדות. זה אפשרות אחת לקרוא בגמרא. האפשרות הזאת מניחה שההיתר לרדות מטרתו לא לחסוך לאיסור. ולכן, מה הכסף? לקנות...
רגע, עוד פעם, עוד פעם, היה רעש.
הרבה כסף.
רגע, אפשר לחזור על המשפט כי היה רעש מדי.
עוד פעם, יש שתי אפשרויות... שתי אפשרויות להבין למה הגמרא דוחה את האפשרות להסביר את דברי רב ביבי שאני נזכרתי. הגמרא אומרת כי אין פה חיוב חטאת, אז מה? אפשר היה להבין שכיוון שאין פה חיוב חטאת, אז אין שאלה, ברור שלא יתירו לו לרדות, כי אין ממה להציל אותו, אין חיוב חטאת. ואפשר היה לקרוא לו, באמת השאלה יכולה לעלות גם פה, רק רב ביבי לא דיבר על זה, כי רב ביבי מדבר על חיוב חטאת, ובמצב כזה אין חיוב חטאת. לעניין השאלה אם יתירו או לא יתירו לרדות, שאלה טובה, אפשר לשאול אותה גם על המצב שהוא נזכר באמצע, לא יודע, או שכן או שלא. רק דברי רב ביבי אי אפשר לפרש אותם על המצב הזה, כי רב ביבי מדבר על חיוב חטאת, ובמצב כזה אין חיוב חטאת. מבינות את שתי האפשרויות? מה האפשרויות? כן.
אפשר לדייק את זה ש...
רגע, רגע, שנייה, 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 רותי, שנייה אחת. אז מה ההבדל בין שתי האפשרויות?
זה שתי אפשרויות מקורת הגמרא.
ההבדל הוא בשאלה למה מתירים לבן אדם לרדות.
בדיוק.
אם מתירים לבן אדם לרדות, כדי לחסוך לו עבירה אפייה בשוגג, או שמתירים לבן אדם לרדות כדי לחסוך לו קניית פרה לחטאת. אוקיי? בהמה לחטאת. מה ההבדל? שאם באמת אני נזכרתי באמצע, הרי עבירה בשוגג יש לי, זה לא מציל אותי מהעבירה. אלא מה? בדיני חיוב חטאת, אין לי חיוב חטאת. אז אם אומרים במצב כזה, ברור שלא יתירו לי לרדות, מהי ההנחה? ההנחה היא שההיתר לרדות עניינו חיסכון בכסף. ופה אין חיסכון בכסף, אז לא יתירו. אבל אם אני אומר, לא, ההתלבטות האם יתירו לו לרדות או לא יתירו לו לרדות, קיימת גם במקום שהוא נזכר באמצע. ומה שתראו את האפשרות הזאת, זה רק בגלל שרב ביבי זה לא נכנס בו, כי רב ביבי מדבר על חיוב חטאת, ומצב כזה אין חיוב חטאת. אבל שאלת רב ביבי יכולה לעלות גם על מקרה כזה.
כי אז אם זה רק, אם הוא רודה, אם הוא רודה, אם יתירו לו לרדות, אז זה לא נעשתה מלאכה שלמה. אז הוא לא יחייב. אם יתירו לו לרדות, לפני שנאפה, אז הוא לא יחייב, בגלל ש... לא נעשתה מלאכה שלמה.
זהו, כדי להציל אותו מהאיסור. מבינות? אז ההבדל פה הוא בשאלה, וזה הבדל מאוד חשוב לסוגיה שלנו. זה שתי סיטורות לקרוא דחייה של הגמרא, אבל בסאבטקסט בעצם זה יקרין על השאלה מה יהיה כתוב בשולחן ערוך שלי. אני הרי מחפש עכשיו לכתוב שולחן ערוך. אז אני אומר, אם הוא הדביק פת בתנור בשוגג וגם לא נזכר, הכלל הוא עצמו לא מתלבט עם לרדות כי הוא לא יודע. לאחרים אסור לרדות כי לא אומרים לאדם חטא כדי שיזכיר חברך. את הסעיף הזה בשולחן ערוך כתבתי. עכשיו סעיף ב' בשולחן ערוך. בן אדם הדביק פת בתנור ונזכר. מה אני צריך לכתוב בסעיף הזה? לא יודע. בפשט הגמרא לכאורה אני אמור לכתוב שפה לא יתירו לו לרדות. כי הגמרא אמרה שבמצב כזה אין שאלה. נכון? אבל זה לא מדויק. אפשר היה להגיד שאני במצב כזה, אותו ספק שיש לרב ביבי יש גם כאן. מה שהגמרא דחתה את האפשרות להסביר כך את רב ביבי, כי רב ביבי דיבר על מצב של חיוב חטאת, ובמצב כזה אין חיוב חטאת. אבל השאלה היא אם מותר או אסור לרדות קיימת גם בסיטואציה הזאת. ולכן אם זה כך לקרוא את הגמרא, אז בסעיף ב' בשולחן ערוך שלי צריך להיות כתוב, אם הוא ידביק פת ונזכר, ספק האם יתירו לו לרדות או לא. לא יודע. ברור מה שאני אומר.
כן.
וההבדל הוא בשאלה האם המטרה של ההיתר לרדות זה לחסוך כסף או לחסוך איסור.
הרב, אני שוב אומרת.
כן.
שבגלל שכתוב חיוב חטאת ולא איסור חטאת, אולי זה מראה על הכסף.
נראה לי שהתוס...
בסקילה כתוב איסור סקילה, לא כתוב חיוב סקילה.
זה דיוק שאני לא הייתי בונה עליו מגדל גבוה מדי. לא יגיע לידי חיוב חטאת, הכוונה לא יגיע לאיסור שמתחייבים עליו חטאת. לא חושב שזה דיוק מוכרח. אוקיי, אז זה, עכשיו מה קורה במזיד? ממשיכים לכתוב את השולחן ערוך. מה קורה במזיד? סעיף ג' אז אם הוא ידביק פת במזיד, מותר לרדות או אסור לרדות?
מותר שלא יבוא לידי סקילה.
תלוי לפי רש"י או לפי תוספות. לפי
נכון,
רש"י.
לפי רש"י.
שהתירו לרדות. לפי תוספות, ספק. הבעיה נשארת פתוחה על מזיד, לא יודע. אוקיי? אני פשוט כותב את השולחן ערוך הזה רק כדי לחדד לכם מה המשמעות של האפשרויות השונות שקראנו כשהסברנו את המהלך של הגמרא. ובאמת תסתכלו פה בתוספות, הרי תוספות אומר ככה, ואלה דאהדר ואידקר מי מחייב. כן, זה בדיוק על הקטע הזה בגמרא, שהגמרא אומרת מה קורה אם הוא נזכר, אז אם הוא נזכר, אז הוא לא מתחייב חטאת, נכון? שואל התוספות, תימה, דלישני אימה לידי איסור חטאת, כדי אמר בסמוך קודם שיבוא לידי איסור סקילה. תוספות נשאר בצריך עיון, התאמה על הגמרא ואין לו תשובה. למה הגמרא דחתה את האפשרות להסביר שרבי ביבי מדבר כשהוא נזכר? שאלת בסדר, כשהוא נזכר אין חיוב חטאת, נכון, אבל איסור יש. בדיוק כמו שאתה, הרי גם במזיד אין איסור חטאת, נכון? אז שינו את הגרסה להציל אותו מאיסור סקילה, לא מחיוב חטאת. תשנה גם פה את הגרסה, להציל אותו מאיסור חטאת. מבינות את השאלה של תוספות? עוד פעם, הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת, אם מדובר שהוא נזכר באמצע, לא יכול להיות שעל זה דיבר רב ביבי, כי כשהוא נזכר באמצע, אין חיוב חטאת. שואל התוספות, אז מה? אז מה אם אין חיוב חטאת? עדיין שאלת רב ביבי רלוונטית למקרה הזה. האם התירו לו לרדות כדי לחסוך לו את איסור חטאת, לא את חיוב חטאת, איסור, הכוונה, אפייה בשוגג, נכון, אין פה חטאת, כי הוא נזכר באמצע, אבל איסור אפייה בשוגג יש פה. והשאלה של רב ביבי יכולה לעלות גם פה, האם יתירו לו לרדות כדי לא לעבור איסור בשוגג או לא יתירו לו? ותוספות נשאר בקושייה, הוא לא יודע מה לענות על זה. מה אתן הייתן לענות על זה? שמצב כזה ברור שלא יתירו. כי אם אין חיוב חטאת, למה להתיר לו? היתר מטרתו לחסוך בכסף, לא למנוע עבירה. נכון? שתוספות כנראה לא למד כך.
תוספות זה כדי למנוע איסור, אז הייתי חושבת שאולי כן היה מתירים.
תוספות מניח שההיתר לרדות זה כדי למנוע את האיסור, לא כדי למנוע את הכסף. ולכן תוספות מתקשה בגמרא, למה הגמרא דחתה את האופציה להבין כך את רב ביבי? הרי רב ביבי, אפשר היה להסביר שהוא דיבר במצב שהבן אדם נזכר, אבל מה, אז מה רב ביבי אומר להציל אותו מחיוב חטאת? כוונה להציל אותו מאיסור שמתחייבים עליו חטאת, לא מה, לא מהחיוב חטאת, חיוב חטאת עצמו אין כאן, אבל איסור משוגג, זה הכוונה. כמו שאמרו
במסך, למה בשבת להתעסק, לחסוך לו כסף? זה לא מתאים.
למה לא מתאים?
למה בשבת לעשות חישובים?
הבן אדם הולך להוציא אלפי שקלים. רגע, רגע, אחת אחת.
אני חושבת שבשבת צריך לעשות את השיקולים מה נכון לגבי שבת. לא.
אדם, אם יש לי הפסד מרובה, אז מתירים לי באיסורים קלים בשבת כדי למנוע הפסד מרובה, מה זאת אומרת? נחמה.
כן, רציתי להגיד בדיוק זה, על
בסדר גמור. בסדר גמור, אז בתוספות רואים, למרות שתוספות נשאר בקושייה, אז קשה לדייק ממנו מסקנות, אבל תוספות נקודת המוצא שלו היא, שהיתר לרדות, הוא לא בשביל לחסוך כסף, אלא כדי למנוע איסור. נכון? זה מה שרואים בתוספות. ולכן אין פלא שהוא באמת נשאר בקושייה, אז למה הגמרא שוללת את האפשרות להעמיד שהוא הדביק בשוגג, והוא נזכר באמצע? נכון, אין על זה חיוב חטאת, אבל איסור בשוגג יש גם פה. אז למה אי אפשר להגיד שרב ביבי שאל, האם התירו לרדות כדי למנוע את האיסור בשוגג, או לא התירו לרדות? והוא נשאר בקושייה. הוא לא מעלה בדעתו לומר שכיוון שאין חיוב חטאת, אז לא התירו לו לרדות, כי זה לא חוסך לו כסף. כי מבחינת התוספות היתר לרדות זה לא בשביל לחסוך כסף. מבחינת התוספות היתר לרדות זה כדי לחסוך איסור. ואיסור אתה חוסך גם במצב כזה. אני יכול ליישב את קושיית התוספות ולהגיד לא, היסוד של היתר זה כדי לחסוך כסף. וכיוון שכך, אז אי אפשר היה להעמיד במצב שנזכר. כי במצב שהוא נזכר הוא לא הולך להוציא כסף, כי הוא לא חייב חטאת. ובשביל לחסוך איסורים לא מתירים לעבור איסורים אחרים. אבל תוספות לא יניח כך. אלה שתי האפשרויות לקרוא את הגמרא. אוקיי?
גם יכול... הרשי... נחזור במשפט על שתי האפשרויות? רוצה... רק אם אתה יכול על שתי האפשרויות האלה שוב.
אם התוספות, כשהוא שואל את השאלה שלו, תוספות מניח שההיתר, הצד שהתירו לרדות, זה כדי למנוע איסור, לא כדי לחסוך כסף.
נכון.
ולכן תוספות אומר, גם אם אין חטאת בסוף, למה אי אפשר להתלבט עדיין, האם התירו לו לרדות או לא התירו לו לרדות, כי סוף סוף זה ימנע את האיסור. ומה זאת, אם מקבלים את ההצעה השנייה שלי, אז אומר, לא, כל היסוד להתיר לרדות זה כדי לחסוך כסף. במקום שבו יש איסור, אבל חיוב חטאת לא יהיה פה, איסורים לא מתירים לרדות, כדי להיפטר מאיסור. וכסף הרי אתה לא הולך להוציא, כי אין פה חיוב חטאת. לכן הגמרא אמרה שאי אפשר להעמיד במצב שהוא נזכר. זה קשה מה שתוספות תקשה. אבל אם תוספות תקשה, הוא כנראה לא מקבל את זה. התוספות כנראה מניח שההיתר לרדות זה היתר כדי למנוע איסור, לא כדי לחסוך כסף. אוקיי? אז זה, ברש"י כתוב, וכי אומרים לאדם צבע חטא איסור קל, כדי שלא יתחייב חברך עונש חמור. מה רואים כאן? מדובר בשוגג, שימו לב.
זה לא אומרים.
בשוגג אין עונש, יש חיוב חטא. מה זה שלא יתחייב חברך עונש חמור? אז אפשר להגיד, אולי זה החיסכון הכספי נגד תוספות. עונש חמור, הכוונה להוציא הרבה כסף על בהמת חטא, כי זה לא עונש, זה... זה שוגג, אבל עונש על שוגג, הכוונה לקנות בהמת חטאת. ואז רש"י באמת מציע את האלטרנטיבה נגד תוספות. רש"י אומר שהרדיעה מטרתה למנוע את ההוצאה הכספית. זה לא הכרחי. אפשר להגיד, לא יתחייב חברך עונש חמור, הכוונה לא יתחייב חיוב חטאת על עבירת שוגג באיסור חמור. זה חילול שבת, איסור חמור. העונש הוא רק אינדיקציה לחומרת העבירה, הוא לא... לא באמת המטרה של העניין.
אז אם ככה, במזיד גם לא יתירו, בגלל שהרי יוצאים מכוח נקודת הנחה שהוא לא יסתכל.
לא, אבל הנקודה היא ש... לא, הנקודה היא שהוא כן יסתכל.
הוא לא יסתכל, כי לא מוציאים לסקילה.
למה לא מוציאים לסקילה? בטח שמוציאים לסקילה.
נו, כי לא הוציאו, בפועל לא עשו את זה.
עשו את זה.
אבל הדיון כל
כך נשכח. אל תניחי ואל תקשיב. הוא נסכל, הגמרא אומרת שהוא נסכל.
ברור שהוא
נסכל,
מה השאלה? שבמזיד מתירים לרדות.
לא הבנתי?
אם הוא נסכל, אז מה השאלה? אין שאלה בגמרא, ברור שמתירים לרדות.
למה? לא ברור. הדבקת, תאכל אותה.
אבל אם בחטאת מתירים, אז קל וחומר במזיד.
לא, בחטאת זה השוגג. בחטאת זה השוגג, אז הוא לא אשם, אני רוצה להציע אותו. במזיד, בישלת דייסה, תאכל אותה.
אבל הוא התחרט. הוא התחרט, אז מה, לא נכון?
נכון, הוא
עשה. במזיד, מי אמר שהוא התחרט? הוא לא התחרט. הוא רוצה להינצל מסקילה. בסדר, אין, זה, בגמרא עצמה כתוב שהוא נסקל. שאלה יפה למה? צריך לבדוק את זה. שאלה נוספת ששאלת קודם, זה מה פתאום להניח שהוא ישמע בקולנו, ברור שהוא ירדה כדי לא להסתכל, זה כבר תוספות שואל. אוקיי? אז כל זה עוד נגיע.
למה שבן אדם בכלל יכניס את הפת לתנור במטרה להוציא אותה לפני שהיא נאפת?
לא, הוא לא מתכוון להוציא אותה לפני.
הוא הדרך להציל אותו.
הוא עכשיו מפחד.
הוא לגמור את המלאכה.
הוא פתאום נכנס בו פחד של הסקילה, אז הוא הוציא את זה. או שראו אותו. פתאום ראו אותו, אז הוא אומר, אוי, ראו אותי. אכלתי אותה, אני חייב לרדות בחזרה. כי הולכים לסקול אותי עכשיו.
שהוא לא יגיע לידי מלאכה שלמה.
עוד שאלה לפני שממשיכים, איפה אתן עומדות עם הדף? גמרתם אותו?
לא.
לא.
אמרת לנו לא לגמור. התאמצנו לא לגמור.
לא, אין בעיה, אני אמרתי לכם שההתרשמות שלי שזה הולך קצת מהר מדי.
לא.
עד איפה הגעתם?
אנחנו הגענו
ל-11. 10.
מה זה מבחינת התוכן? תזכירו לי.
אנחנו הגענו עד הרמב״ם בעצם, אז... הרמב״ם במעשר, שזה 11.
כן, הרמב״ם. טוב, אז בואו נתחיל להתקדם, בסדר. בואו נתחיל להתקדם, כי אני רואה שאנחנו לא נגמור את זה היום. אני רוצה עכשיו לדון בשאלה, עד כאן קראנו את הגמרא. עכשיו אני רוצה לדון בשאלה הראשונה שעולה פה בקשר לגמרא, יש פה כמה שאלות עקרוניות שעולות. שאלה ראשונה, איך מוגדרת מלאכת אפייה, והאם אנחנו מחייבים על מלאכות שמסתיימות מעליהן? מסתיימות ממילא. מה המוטיבציה לדון בזה כאן? הרי כל הדיון פה מתחיל מזה שבישול או אפייה, זאת אומרת שאפייה זה כמובן נכלל בבישול, זה לא אף מלאכה נפרד. אפייה ובישול זה אותו דבר. אני שם משהו בתנור או על האש, והוא נאפה. הפעולה שאותה אני עשיתי היא פעולה לגמרי סתמית. שמתי משהו באיזשהו מקום. התוצאה הבעייתית קורית ממילא. האש או החום של התנור עושים את זה, נכון? אני רק הנחתי. אני לא עשיתי את התיקון עצמו בחפץ. במובן הזה, זה אפשר לקרוא לזה מלאכה גרועה, כן, כמו שדיברנו בהוצאה. אני לא עשיתי כלום, זה קרה מעצמו. אתם נכון שפה קרה שינוי בחפץ, זה לא כמו בהוצאה. אבל השינוי בחפץ לא אני עשיתי אותו, הוא קרה מעצמו. אני רק הנחתי את החפץ באיזשהו מקום. אוקיי? עכשיו השאלה, איך להתייחס לדבר הזה? ברור שכיוון שברשימת אבות המלאכה מופיע מבשל, ואופה, זה אותו דבר, אז חייבים. זה שאני לא עשיתי כלום זה יפה מאוד, אבל הנתון הוא שהדבר כזה חייבים. זה אחד מאבות המלאכה, נכון? עכשיו השאלה היא,
וכך
באמת הגמרא מסיקה אצלנו, שאם אני לא ארדה את הפת, אלא היא תישאר ותאפה, עברתי על אב מלאכה של אופה. למרות שאני רק הדבקתי פת בתנור, התנור אפה. לא מפריע לגמרא, נכון? ברור שדבר כזה נקרא מלאכת אפייה. השאלה היא למה זה הדין? למה באמת זה ככה? הרי לא עשיתי כלום.
לא, אולי עכשיו להפך, אולי אני כן אצטרך לרדות, כדי שלא תהיה
עשה... לא עוד רגע, אבל נגיע לזה בהמשך. אז שאלה, קודם כל, בהגדרת מלאכת אפייה. למה מלאכת אפייה מוגדרת כאיסור, למרות שאני בעצם לא עשיתי כלום, זה קרה מעצמו. שאלה שנייה, זה האם זה נכון רק למלאכת אפייה ספציפית, או שזה נכון לכל המלאכות?
נגיד, לא, לא לכל המלאכות.
רגע. נגיד שאני שמתי את השור שלי עם מחרשה בשדה, בסדר?
אולי זו דרכה, בגלל שזה דרכה בעצם לעשות.
רגע. נתתי לו ביתה, ואז השור מתחיל לרוץ וזה נחרש, אבל אני לא עשיתי את זה, זה קרה מאליו. האם גם שם אני אגיד, לא משנה זה קרה מאליו, כמו במלאכת אופה, גם פה אני אהיה חייב. אז אתם
לא, כבר... לא, זה לא עובד ככה, צריך ללחוץ אליהם אחרי שעה. אבל טרקטור נגיד.
לא חשוב, זה תמצאי ציור שבו זה קורה ממילא, זה לא חשוב לי ענייני כרגע.
זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא?
רגע, רגע, פה כמובן עולה השאלה, אתם כבר מקדימות את המאוחר, אני נתתי לכם לקרוא כי אנחנו נגיע לזה, אבל אני רוצה להציג את זה בצורה דידקטית. אז כרגע אני שואל שתי שאלות. א', מה הלוגיקה של מלאכת אפייה? למה חייבים למרות שזה מצטיין ממילא? ב', בהנחה שבמלאכת אפייה באמת חייבים, וזה אנחנו יודעים שחייבים, האם זה יהיה נכון גם לכל המלאכות האחרות? שבעצם לא מפריע לי שהמלאכה מסתיימת מאליה. עדיין אני בעצם אהיה חייב. זאת השאלה, שתי השאלות שאני שואל. עכשיו...
זה לא דומה קצת למה שדיברנו בשיעור הראשון, ראשון, שכל הפעולות שבן אדם עושה בעצם במלאכות, זה בעצם להזיז דברים. אם אני מזיזה את המכחול והוא נוגע בדף, אז הדף נצבע מאלה, ואני רק הזזתי, אני לא עשיתי שום דבר.
אז אמרתי, זה נכון ברעיון של הוצאה מלאכה גרועה וכל המלאכות האחרות, אבל ברור שבפועל חז"ל לא מתייחסים לזה כך. חז"ל מתייחסים להוצאה כמלאכה גרועה. למה היא מלאכה גרועה? כי המלאכות האחרות, כשאני למשל כותב,
שינוי בחפץ.
אני מתייחס לזה באופן פורמלי כהנחת הדיו על הנייר. אבל ברור שכשמסתכלים על זה במבט לא פורמלי, זה לא אותו דבר כמו הוצאה, בכל זאת יצרתי פה משהו שקודם לא היה.
שינוי בחפץ.
זה לא קרה מאליו, זה קורה בידיים, אני עושה את זה בידיים. ברמה הפילוסופית אמרתי, שבעצם מלאכת הוצאה משקפת את ההסתכלות שיש בכל המלאכות, אם נסתכל עליהן באופן פורמלי. אבל בפרקטיקה העובדה שמגדירים את הוצאה כמלאכה גרועה. זאת אומרת שבפרקטיקה אנחנו לא רואים את הדברים כאילו הם נעשים מעליהם. למרות שפילוסופית כן, אבל פרקטית לא. בהסתכלות האנושית הנורמלית, כשבן אדם כותב, אנחנו לא מתייחסים לזה כי הוא הניח את הדיו על הדף ומאליו נוצר כתב.
כותב זה גם לא לקשקש, הוא יכול סתם לקשקש קשקוש וזה לא כתיבה.
זאת אומרת, אז הוא עשה במו ידיו את הכתיבה. עכשיו כאן זה לא מסתיים מאליו, הוא עושה את זה בידיים, אבל באפייה זה מסתיים מאליו. אוקיי?
אז צריך לשאול, אבל אילולא עשיתי משהו באפייה, אילולא עשיתי את ההתחלה, לא היה המשך
בסיום. ברור שאני הגורם, אבל זה שאני הגורם, זה עוד לא אומר שאני אפיתי, האש אפתה. השאלה אם הדבר...
השאלה היא מה הדרכה של כל...
מה?
השאלה היא מה הדרכה של כל מלאכה שנעשתה
בראשה. גם בעניין האש...
לא להגיד את המאוחר.
רגע, אבל גם בעניין האש, הרי אני הדלקתי את האש, אני גרמתי להיותה פעילה.
לא אני הדלקתי, מישהו אחר הדליק.
כן, האש שלא קשור בכלל, היא הודלקה מבעוד יום, זה לא קשור בכלל לעניין. אני רק שמתי את התבשיל על האש. אז בואו נראה, בשולחן ערוך מדבר על השאלה, מה קורה, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה קורה אם מישהו מתחיל מלאכה מבעוד יום, והיא ממשיכה לתוך השבת. אז זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מעיקר הדין זה מותר, מעיקר הדין זה מותר, אבל יש כאלה שאוסרים, במקום שאב שמילתה. מה הכוונה אב שמילתה? יש איבשה.
השפעת קול?
כמו זה עושה רעש, אז שם יש מקום לאסור, ועוד פעם ידי רבנן.
לייבש קליטה.
יחשבו שהבן אדם עושה את המלאכה הזאת בשבת, או יהיה זילות של השבת, ולכן אוסרים במקום שאב שמילתה. אוקיי? עכשיו אומר השולחן ערוך. הוא מותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה. הגה, זה הרמה, ולא חיישים לנו להשמעת קול, שיאמרו ריחיים של פלוני תוכנות בשבת. כן, לא חוששים לאב שמילתא. ויש אוסרים בריחיים, ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול. זה הדין של אב שמילתא. והכי נהוג לכתחילה. אומר הרמ"א, בין המחלוקת הדעות הזאת, אני פוסק כמו הדעה השנייה, שבמקום של אב שמילתא, אני פוסק כמו הדעות שאסור.
לכתחילה, אבל
בדיעבד... מי הוא? במקום פסיידא יש להקל. במקום שבו יש הפסד, כיוון שזה איסור שהוא במחלוקת, וזה איסור דרבנן, אז אם יש הפסד, אני אפשר להכיר. כך אומר השולחן ערוך. אומר על זה המגן אברהם, ואיקה זילות, לא חוששים להשמעת קול, חוששים להשמעת קול, ואיקה זילות עד השבת. אומר המגן אברהם, ואם הריחיים של גוי, פשיטה דשארי ליתן לתוכה מבעוד יום. למה? כי זה שריחיים של גוי עובדות בשבת, אף אחד לא יעלה בדעתו לחשוד שהגוי מחלל שבת. לגוי מותר, אין בעיה. כל הבעיה של השמעת קול זה כאשר מדובר בכלים ששייכים ליהודי, ואז יעלה חשש שהיהודי עושה בהם מלאכה בשבת. אבל אם הריחיים של גוי, אז אין שום בעיה.
הריחיים שעובדים על מים?
מה?
הריחיים של גוי עובדים על מים?
למשל.
אם זה של גוי, זה לא משנה איך הם עובדים?
לא.
אם זה באירופה זה על מים.
ואם הישראל נותן לגוי החיטים מערב שבת, אפילו אם הגוי תוכנם בשבת שרי, עכשיו בריחיים בידיים, כמו שכתבתי בסעיף ב', ובלבד שלא יעמוד הישראל אצלו, דאח זמח זה כשלוחו, יש איסורי דרבנן, לא חשוב. אבל אם השעה צריכה לכך, כגון סמוך לפסח, רשאי הישראל לשמור הריחיים שלא יתחמץ. דאח שבות דשבותי. ואת הוא אומר, אם הישראל יעמוד שם, וצריך את זה כדי לשמור שאין פה חמץ, תוכנים את הקמח לפסח, אז גם אם הגוי תוכן את הפסח, את הקמח, ואני עומד על ידו כדי להשגיח עליו שלא יהיה חמץ, מותר. למה? הכלל הוא ששבות דשבות במקום מצווה יתירו. מה זאת אומרת? שבות דשבות הכוונה שאני אומר אמירה לגוי, אסור לי, אסור מדרבנן. תגיד, אני אומר לגוי לחרוש עבורי, אסור מדרבנן. לי אסור מדאורייתא לחרוש, להגיד לגוי שיחרוש עבורי אסור מדרבנן. מה קורה אם מדובר על מלאכה שאפילו אם אני הייתי עושה אותה זה רק דרבנן? ועכשיו אני אומר לגוי להגיד את, לעשות את האיסור הזה, שהאיסור הזה מצד עצמו הוא איסור דרבנן. זה נקרא שבות דשבות, גם זה אסור.
רגע, סליחה.
רגע, אבל...
אז,
אם... כן?
אז לפי זה נראה שזה כן רחיים שעל ידי מים.
רגע, שנייה, שנייה. לא, רק אם לא מבינים, תשאלו, אחרי זה נדבר. אז זה שבות דשבות. עכשיו, אם אני אומר שבות דשבות במקום מצווה, זאת אומרת, לצורך מצווה את זה יתירו. זה הדבר היחידי שיתירו. להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן, אם הדבר הזה נעשה לצורך מצווה, כמו למשל שמירה מחמץ, אוקיי? כך אומר המגן אברהם. נמשיך לקרוא. איך אני יודע, למה זה שבות דשבות, שואל המגן אברהם? כשאני אומר לגוי לטחון את החיטה הזאת, כן? אז בעצם התחיטה זה איסור דאורייתא, זה לא שבות דשבות. אני אומר לגוי לעשות איסור דאורייתא לצורך מצווה. זה אסור. מה שהתירו זה להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן. אומר המגן אברהם לא נכון. ואפילו נותן הישראל לריחיים בשבת, ליקח חיוב חטאת, עד שיתחון בריחיים של יד. אבל כיוון שמדובר פה בריחיים של מים, אז גם אם אני נותן לגוי לשים את זה בריחיים של מים, זה שבות דשבות, זה לא שבות דאורייתא. זה אמירה לנוכרי לעשות איסור דרבנן, ולצורך מצווה יתירו. בסדר? מה רואים מכאן לענייננו? כל המעטפת לא חשובה. מה שרואים לענייננו,
ומהתורה מותר לתת את החיטים לתוך המים, חנה.
לא, כי המים עושים את
העבודה. לתוך ריחיים של מים, זה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. למה?
אני מילא.
כי זה לא כדרכו.
רגע, לא כדרכה זה...
לא, אני מילא.
רגע, רגע.
המלאכה נעשית, מילא.
לא כדרכה או כן כדרכה זה עוד לא במשחק. בכלל זה, זה כיוון שזה נעשה ממילא. לא אני עושה את זה, הריחיים עושות את זה מכוח המים. אם זה הריחיים של יד שאני עצמי הייתי תוכן, זה איסור תוכן, תוכן זה אחד מאבות מלאכה. איסור דאורייתא של תוכן. אבל אם הריחיים תוכנות מכוח המים, אני רק שמתי את החיטה בתוך הריחיים בין האבנים, זה לא איסור דאורייתא. למה? כי המלאכה נגמרת מאליה. כך טוען המגן אברהם. עכשיו הוא מביא לזה ראיה מהגמרא מתוספות בדף י"ח, לכן משמע בתוספות בדף י"ח, לא חשוב כרגע, והסמק, והסמק, וכו'. בסדר? עכשיו בסוגריים, הוא יש פה סוגריים כאלה, הוא אומר, ועיין בתוספות וכו', שגבי מצודה בשם התוספות, משמע דחייב חטאת בדבר דעתי ממילא, וכן פירש התוספות במנחות דף נון וב, דומיה דמדביק פת בתנור ונאפה. מה זאת אומרת? שני התוספותים האלה אומרים, גם מלאכה שנעשית ממילא זה איסור דאורייתא, ולכן גם בריחיים של מים אסור לתת את החיטים שם מדאורייתא, וממילא גם אסור להגיד לנוכרי לעשות את זה לצורך מצווה, כי זה לא שבות דשבות, זה שבות של איסור דאורייתא שלא יתירו לצורך מצווה. זה שיטת התוספותים האלה שהמגן אברהם מביא, והראיה שתוספות מביא זה ממדביק פת בתנור, כי במדביק פת בתנור רואים שלמרות שהאפייה נגמרת ממילא, אני עובר איסור דאורייתא. חייב סקילה, נכון? כך כתוב אצלנו בסוגיה. אז אם ככה אותו דבר, בריחיים, כך טוען התוספות. וכן רק בפרק ח' ברמב״ם, זהו, הוא סוגר את הסוגריים עם מגן אברהם ומפליג לו לדרכו. לא מתייחס בכלל לתוספתים האלה. וכן משמע בפרק ח' ברמב״ם, אם כן, כשאומר לעקום, עוול לשבות ושבות, ושרי במקום מצווה וכך. מה הוא עונה לראיה של תוספות ממדביק פת בתנור? הרי תוספות הביא ראיה שמדביק פת בתנור, למרות שזה מסתיים ממילא, בכל זאת, זה חיוב דאורייתא. אז איך המגן אברהם נשאר בשלו, שזה רק איסור דרבנן? הוא לא טורח ליישב את הקושייה של תוספות שאל. התשובה היא, כי באפייה זאת הדרך הנורמלית לעשות את זה. אל תביא לי ראיות לתחינה. תחינה, הדרך הנורמלית זה ריחיים של יד. אם אתה מכניס לריחיים של מים, זה מסתיים ממילא. מה שמסתיים ממילא פתור. ואתה שואל אותי על מדביק פת בתנור, על אופה או מבשל, שם זה משהו אחר, כי זה הדרך הנורמלית לעשות ככה את המלאכה. ככה מוגדר את המלאכה. תמיד הבן אדם עושה רק את הדבר, את הצעד הראשון, ואחרי זה מסתיים ממילא. זה פחות כאלה. שהדרך הנורמלית שלהם זה שהן מסתיימות ממילא, שם באמת אין את הפטור הזה, שם אתה חייב. אבל מה אתה מביא לי ראיה לרחיים של מים? במלאכת תוכן, זה לא מלאכה שבאופן הרגיל מסתיימת ממילא, התחינה הרגילה זה כשבן אדם תוכן בידיים. אז פה, אם אני מסיים את זה ממילא, אומר המגן אברהם, אין איסור דאורייתא, רק איסור דרבנן.
זה כמו הזורה ורוח מסייתו.
מה?
כמו הזורה.
כן, הבאתי לכם את הזורה ורוח מסייתו, אבל זה כבר אנחנו לא מספיקים להגיע, אבל ברור המגן אברהם. זאת אומרת, מה שחשוב לעניין המגן אברהם, עזבו את השבות ושבות במקום מצווה וכל המעטפת. זה רק כדי להבין את דבריו. אבל מבחינתנו מה חשוב? המגן אברהם תופס שמלאכה שמסתיימת ממילא, אתה פטור עליה. למרות שהוא עצמו מבין שבמדביק פת בתנור, למרות שזה מסתיים ממילא, אתה חייב. והוא לא מתרגש מזה בכלל, הוא אפילו לא טורח ליישב. למה? כי ברור כנראה שהמגן אברהם אומר, מה הראיה? באופה זה הדרך הנורמלית לאפות. אז שם זה לא יהיה פטור שזה מסתיים ממילא. אבל מה אתה מביא לי ראיות לריחיים של מים? בתחינה זה לא מלאכה שמסתיימת בדרך כלל בממילא. אז אם עשית את זה באופן שזה מסתיים ממילא, שם באמת לא יהיה איסור דאורייתא. עכשיו, האבן העוזר, שעוד נקרא אותו כבר בפעם הבאה, אבל אבן העוזר באמת מביא ראיה מדביק פת בתנור לערך חיים של מים, הוא חולק על המגן אברהם, כי הוא טוען שהרעיון של אפייה הוא רעיון כללי, הוא לא ספציפי לאפייה. גם במלאכות שאין דרכם להיגמר ממילא, אם גמרת ממילא אתה תהיה חייב. בדיוק כמו מדביק פת בתנור, אין, האפייה היא לא מלאכה מיוחדת, לשיטת אבן העוזר. לשיטת המגן אברהם, אפייה היא מלאכה מיוחדת. רק סיימתי את זה כדי שתראו את המבנה. אנחנו נחזור לזה בפעם הבאה.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום,
להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.